כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית. אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, כתב התרבות היחיד של תאגיד השידור הישראלי המקורי, הוא מגיש הסקט גיבור תרבות, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו לשעבר ספוסרוף, וביחד נסכם את השבוע וגם נשמע או נבין באמצעותך מה שווה לעשות בסוף השבוע הזה. שלום לך.
היי דודו.
אתה מגיע אלינו מהליווד.
הליווד.
ודאי. איך שם?
בסדר, אתה יודע, שמפיין, קוויאר, סקסס.
ודאי, מי מאיתנו לא מכיר את השילוב הזה. טוב, השבוע עסקנו בשלל עניינים, שמיד נשמע את השיחות שערכנו סביב אותם עניינים, כמו למשל, למשל, טלסקופ החלל קפלר הפסיק לעבוד, והאם הילד שלכם חי בעולם דמיוני? אתם יכולים להירגע, זו תופעה נפוצה וטבעית, ולא רק עולם דמיוני, אלא גם חבר דמיוני, זו גם תופעה טבעית.
והכל,
כן, לגמרי, וואו. לגמרי, והיא מידע על יצירתיות. אנחנו מיד נשמע את השיחה המרתקת שערכנו בנושא, האדם מרעיש, ומסתבר שבעקבות הרע שאנחנו יוצרים בים, יונקים ימיים מדברים פחות ואחרת. קצת כמו וואו. לדבר בבר או אש. מיד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה. וגם תרופה אולי לחלק ממקרי סרטן המוח, סרטן בתאי הגלייה. מלשון דבק, גלו דבק, יש לנו במוח תאים שמדביקים את הנוירונים, שבמוח עד כה לא היה טיפול לסרטן הזה, אבל חוקרים מהאוניברסיטה העברית יתרו גן שאחראי לייצור של שני חלבונים, אחד שמעודד את הסרטן והשני שמעכב אותו, והם הצליחו לדכא את החלבון שמעודד את הסרטן ולהגביר את ייצור החלבון שמעכב אותו. סוג של נס רפואי. וגם, מה מסתתר בלב הגלקסיה שלנו? מסתבר שבלב הגלקסיה מסתתר לו עצם עצום, אם אפשר לקרוא לו עצם, אבל זו מסה אדירה, והיא חור שחור. וגם מסתבר שהציפורים ירשו את היכולת להטיל ביצים צבעוניות מדינוזאורים.
צבעוניות? ממש? צבעים?
מה זה? In color and 3D.
כמו חג הפסחה.
הפסחה לגמרי, לגמרי. אין לי המשך למשפט, לגמרי. וגם, טוב, עסקנו בשלל עניינים, נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, הרוח שלנו, והמפיק הוא רז חסון, תודה רבה לדי-ג'יי מקלר על הביצוע הטכני, ולאיגר שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי, הוא נמצא אצלכם בטלפון בחנות האפליקציות, הורידו ותוכלו ליהנות מכל התכנים שלנו. רגע לפני שנשמע את השיחה שערכנו בעניין הראשון, והנה יורד מהמסוק יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי היחיד, לא רק המקורי, היחיד. יש רבים מתחזים, אנחנו רואים בשלל תוכניות, בכאן 11, בשלל ערוצי רדיו. כמובן שמדובר בדגי ריקק, בואחה, באמת, הם לא ראויים להתייחסות. אתה היחיד והמקורי. אז ככתב התרבות היחיד והמקורי, מה אפשר לעשות בסוף השבוע?
קודם כל אני מודה לך.
ודאי אין צורך, הדברים הם אובייקטיביים.
אז אני רוצה להמליץ לכם על בינג'. אף פעם לא המלצנו פה על צפייה בסדרה ככה ברצף.
צפייה ברצף, כן, וואו, אנחנו עושים את זה מתישהו בחיים.
נכון. אז יש סדרה, עונה שנייה לסדרה שנקראת Making a Murderer. לעשות רוצח. כאן בישראל כולנו נחשפנו לצל של אמת, על אותה פרשה אגומה של רצח תאירדה.
כן.
ובארצות הברית יש להם סדרה נושאים משלהם, עם ספק גדול, האם הבן אדם שנכנס לכלא, אכן אשם במה שהוא עשה.
אז שם... זו סדרה דוקומנטרית?
סדרה דוקומנטרית מושקעת ביותר, ששודרה לפני מספר שנים, העונה הראשונה שלה, על אדם ש... לנו ברור כצופים שנעשה פה טיוח, והאיש יושב לחינם בכלא, בעיקר בגלל שהוא טיפש.
וואו.
הסדרה הראשונה הראתה את כל הסיבות למה האיש הזה חייב להשתחרר, ואיך המשטרה הלבישה עליו תיק וכדומה, והיא נגמרה בזה שהוא עדיין יושב בכלא. כעת הגיעה העונה השנייה. יש הרבה מכורים לסדרה הראשונה, עשרות מיליונים צפו בה בנטפליקס, ועכשיו מגיעה העונה השנייה. וואו. מה הולך לקרות עם האיש הזה שיושב בכלא? כנראה על עוול בחפו, אומרים שזה סדרה מדכאת לא פחות מהראשונה, אני עדיין לא צפיתי בה עד הסוף, אבל כדאי, זה נמצא בנטפליקס, Making a Murderer, עונה שנייה.
זה באמת אומנות, אומנות לעשות סדרה דוקומנטרית מרתקת.
תשמע, זה יותר מושקע מסדרות כמו משחקי הכסף, באמת, משקיעים שם כל כך הרבה משאבים וכסף ובתחקיר, שעושה רושם שלפעמים, כדי לגלות מי באמת רוצח, מישהו צריך סדרת טלוויזיה ולא משטרה, וואו. כי טוב. הצוות מאוד רעב לגלות, ויש להם את כל ה... אתה יודע, הם לא, סוחרים חוקרים פרטיים, ועושים דברים שלפעמים
משטרה... ודאי שלא כל חקירת משטרה ברור. עולה כמו בוודאי. סרט, ברור שלסרט... כמי שמפיק סרטים וכולי, מי שמפיק, יש לו באמת כסף באמת לבצע תחקירים עד עומקם.
אני רק אגיד לך במשפט שהרעיון של הסדרה הראשונה היא שהאדם כבר ישב בכלא על פשע, ואז מתגלה ב-DNA שהוא לא הרוצח והוא יוצא החוצה. ושנייה לפני שהוא תובע את המשטרה ואת המדינה במיליונים רבים, פתאום נופל עליו תיק אחר. ואז הוא נכנס לכלא וכל התביעה שלו מתבטלת. ואז נשאלת השאלה, האם הפשע שנפל עליו פתאום, האם הוא הולבש עליו בכוונה כדי לחסוך מהמדינה תביעת ענק, כן?
טוב, אנחנו אז מקבלים את ההמלצה, איך אפשר לראות את זה? זה נטפליקס?
זה בנטפליקס, נקרא Making a Murderer.
טוב, אז קיבלנו את ההמלצה, וכעת אנחנו עוברים לעניין הראשון שעסקנו בו השבוע. האם נמצאה תרופה לחלק ממקרי סרטן המוח? 17% מגידולי המוח הם גידולים סרטניים בתאי הגליה, גליה מלשון גלו, דבק, תאים במוח שמדביקים את הנוירונים זה לזה. עד כה לא היה טיפול לסרטן האלים הזה, אבל חוקרים מהאוניברסיטה העברית איתרו גן. גן הוא בעצם מתכון ליצירת חלבונים, והגן הזה אחראי לייצור שני חלבונים, אחד שמחולל את הסרטן, והחלבון השני שמעכב אותו. אחד רע, השני טוב. והם, החוקרים, פיתחו מולקולה שפוגעת בייצור החלבון המסרטן, ומעלה את רמות החלבון המעכב, החלבון הטוב. ממצאי המחקר פורסמו בכתב העת Nucleic Acid Research, והתרופה אושרה כפטנט ונמצאת בתהליכי מסחור, ואלה הבשורות הטובות. אנחנו דיברנו על הסוג של נס רפואי הזה עם פרופסור רותם קרני, מהמכון למחקר רפואי בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטה העברית בירושלים.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו כמובן לאחרונה שומעים יותר ויותר על חלבונים שבעצם פועלים נגדנו בגוף. מה, גילו את זה רק לאחרונה שיש חלבונים שממש מקודדים, כנראה שהמתכון ליצירת החלבונים הרעים האלה גם הוא תולדה של ה-DNA שלנו.
נכון מאוד, בעצם יש לנו הרבה מאוד, אז קודם כל אולי אני אסביר ממש ב-30 שניות על התהליך הזה שבו אמרת שאנחנו יכולים ליצור שני חלבונים לגמרי שונים.
כן, כן, לגמרי. גן. אני הסברתי על פי מה שאני הבנתי, אתה כמובן, אנחנו נשמח שתסביר לנו מהי המחלה ומה אולי הפתרון.
כן, זה מאוד יפה. בעצם הגוף שלנו, כמו שאמרת, כל התאים שלנו מורכבים הרבה מאוד חלבונים, ובשביל לייצר אותם, אנחנו צריכים להפוך את המידע שיש לנו בגנום, בתוך ה-DNA, להפוך אותם לאותם חלבונים. והתהליך הזה נקרא ביטוי גנים, תהליך של ביטוי גנים. אבל אנחנו יכולים בעצם ליצור לפעמים חלבונים שונים מאותה אינפורמציה. ואני אסביר לך איך זה יכול לקרות, למשל שאנחנו שמכינים סרט או תוכנית טלוויזיה או תוכנית רדיו, לפעמים אתם גוזרים החוצה חלק מהברבורים או מהדברים הלא חשובים שהמרצה אומר.
ממש עריכה.
עריכה.
כן.
ובעצם התהליך הזה קורה בכל גן שאנחנו יוצרים, כמעט בכל הגנים בגוף. והתהליך הזה, כמו הרבה תהליכים, משתבש בסרטן, ובעצם לפעמים אנחנו משאירים סצנות או קטעים, או מוציאים סצנות או קטעים, בעצם חתיכות מתוך החלבון, וככה בעצם אנחנו יוצרים מאותו גן חלבון עם קטעים שיש בתוכו אזורים שונים, והוא יכול להיות עם פונקציה לגמרי שונה. ברור שכמו שאמרת, אנחנו לא סתם מייצרים חלבונים במרכאות רעים, כי לפעמים שימוש.
רגע, לא, פספסנו את המשפט האחרון והוא חשוב, כי יש הפרעות בקו, אבל מדוע באמת הגוף מייצר, אם אפשר לשאול את השאלה הזו, חלבון רע?
אז לפעמים יש לנו צורך גם במה שאנחנו חושבים שהוא חלבון רע. למשל, במצבי עקה מסוימים, במצבים שאנחנו רוצים לשנות את ההתנהגות של התא, שבדרך כלל הוא לא צריך להיות שם, הוא לא, התפקוד הנורמלי, בתפקוד הנורמלי לא צריך אותו.
אבל אתה אומר שכן יש לו איזשהו צורך בגוף.
כן, הוא נוצר באיזשהם רמות לפעמים מאוד מאוד נמוכות בגוף. אני עדיין אתכם.
כן, כן, אנחנו כן, שומעים אותך. יש הפרעות פה ושם, אבל אנחנו, הנושא חשוב מדי, אנחנו ננסה להשלים את הפערים, כן.
כן, אז לפעמים יש רמות נמוכות, שבדרך כלל יש אותן רמות נמוכות של אותו חלבון במרכאות מזיק, כמו שאתה אמרת, אבל התאים הסרטניים, כמובן, כמו הרבה דברים, יש להם סלקציה, והם מנצלים כל דבר שהם יכולים לטובתם, לטובת הגידול של עצמם, ואם חלבון כזה במרכאות מזיק תורם לגידול הסרטני, אז יש סלקציה מאוד חזקה, יש דחיפה של התא לשנות את התהליך הזה של העריכה, ככה שבעצם הוא ייצר את החלבון שאנחנו חושבים שהוא מזיק, אבל הוא, לתא הסרטני הוא עוזר. וזה בדיוק מה שקורה באותו חלבון שאנחנו מדברים עליו עכשיו. התהליך הזה מוסט בעצם בתאים הסרטניים לייצר את הצורה הלא טובה של החלבון, או הצורה שתורמת לסרטן, בתהליך הזה של העריכה, העריכה הזאת קורית במולקולות ה-RNA, שאותם בעצם מתרגמים לחלבון.
כן.
ואנחנו בעצם פיתחנו מולקולות שמסיטות את התהליך הזה בחזרה לצורה הפחות מזיקה, הלא מזיקה של אותו אנזים, של אותו חלבון. למולקולות האלה קוראים מולקולות אנטיסנס RNA, כי הן מורכבות מנוקלאוטידים של RNA, והן בעצם פוגעות בתהליך של העריכה של ה-RNA, מזיזות אותו חזרה לכיוון שמייצר יותר את הצורה הטובה.
וואו.
אז בעצם אנחנו מתערבים, אנחנו יודעים בעצם מה התא הסרטני עושה או צריך בשביל לייצר את הצורה הרעה, ואנחנו בעצם פיתחנו מולקולה שממש מתערבת בתהליך הזה, מחזרת לכיוון השני.
עכשיו, זה נשמע פתרון שהוא לא רק של המקרה הספציפי הזה, יש הרבה מחלות, חלק מהמחלות האוטואימוניות, שיש איזשהו חלבון חסר או חלבון עודף וכולי, אז אולי זה פתרון הרבה יותר רחב?
אני רק רוצה לציין שבדיוק אותו סוג של מולקולה שנקראת אנטיסנס RNA,
כן.
הושרה לא מזמן לטיפול במחלות שרירים מאוד מאוד חמורה, שנקראת ספיינל מסקולר אטרופי, היה על זה הרבה מאוד דיבורים בארץ, בגלל שהתרופה הזאת נכנסה לסל התרופות, כי היא תרופה מדהימה שהופכת ילדים משותקים לילדים שיכולים לנוע ולזוז. התרופה נקראת ספינרזה.
רגע, פיססנו את המילה האחרונה בבקשה?
התרופה הזאת נקראת ספינרזה.
כן.
ושמעו עליה הרבה בחדשות, כי היה הרבה ויכוח, התרופה מאוד קרה, והיה ויכוח האם להכניס אותה לסל הבריאות. והיא עושה את אותו תהליך, את אותו דבר בדיוק, היא מתארת בתהליך שנקרא שחבור RNA או RNA splicing, שהסברתי לכם אותו תהליך עריכה, ושם במחלה הגנטית הזאת יש בעיה שמוציאים החוצה חתיכה בגלל איזושהי מוטציה, ואותה מולקולה מחזירה את מתקנת את התהליך הזה, וגם הופכת אותו למצב שהתאים יכניסו את אותה חתיכה חסרה.
זאת אומרת, שוב, נסביר אולי למאזינים ולמאזינות, במקום ליטול תרופה חיצונית שהיא למשל חלבון. אני למשל נוטל איזשהו חלבון מדי יום שאמור לתקן אצלי איזשהו פגם במערכת החיסון. אתם פשוט יצרתם את התיקון עצמו בגוף שמייצר כבר את החלבון. לא צריך תרופה חיצונית.
נכון. התרופה החיצונית היא תרופה שבעצם מתערבת בתהליך של הייצור,
כן,
של אותו חלבון.
וואו, זה מטורף.
והגוף עצמו מייצר עכשיו בצורה נכונה את החלבון. בעצם מתקן לו את הטעות. אז הראו שזה אפשר להשתמש בזה בעצם לריפוי מחלות גנטיות, וזו תרופה שכבר אושרה, ואנחנו בעצם בין הפעמים הראשונות שאנחנו מראים שאפשר גם בסרטן להשתמש באותו סוג של תיקון, ובעצם לשנות את להסיט את האיזון הזה בין צורה לא טובה או פגומה, או צורה שמזיקה לנו את הסרטן, לבין צורה נורמלית.
וואו,
ברור שיש לזה, ברור שאפשר לעשות את זה לעוד הרבה מאוד
מקרים. כן, זה נשמע משהו שהוא ברמת הפריצת דרך, זו תפיסה אחרת להסתכל על תרופות או על פתרון למחלות.
נכון מאוד, וכמובן שיש לנו עוד הרבה בעיות דרך עד שזה יגיע להיות תרופות שאפשר להשתמש בה בבני אדם. אחת הבעיות של המולקולות האלה שקשה יחסית להחדיר אותן לרקמות השונות של הגוף. לכן התחלנו והתמקדנו בגליובלסטומה, שאנחנו חושבים שנוכל להחדיר את זה ישירות או לנוזל חוט השדרה או למוח, בעצם באיזשהו סוג של טיפול מקומי, כי עדיין אנחנו עובדים, ושוב הרבה מאוד קבוצות, גם אנחנו עובדים על הפיתוח של מה שאנחנו קוראים דליברי, או הדרך להביא את התרופה הזאת, להצליח להכניס אותה בצורה יעילה לתאים של הגוף. היא מולקולה יותר גדולה מהמולקולות הרגילות שאנחנו לוקחים בתור תרופות.
מה שבאמת מעלה את השאלה, כשאתה מדבר על עריכה מחדש של הגנים, איפה הם נמצאים? איפה התאים שאתם פועלים עליהם נמצאים?
אז במקרה של גליובלסטומה, סרטן המוח, זה סרטן יחסית מיוחד, בגלל שהוא קורה בתוך המוח, והוא נשאר גם במוח. זאת אומרת, הסרטן הזה לא שולח גרורות למקומות רחוקים אחרים בגוף, ולכן צריך להתמודד איתו בתוך המוח. כמובן שסרטן מאוד מאוד אלים ומאוד מאוד קשה להתמודד איתו, ואין היום בעצם תרופה יעילה לסרטן הזה, ולכן יש לנו בעצם רצון מאוד מאוד גדול למצוא פתרון לסוג הזה של הסרטן, אבל בגלל שהוא מקומי זה נותן לנו גם איזשהו יתרון, שאם נצליח להחדיר את המולקולה לתאים הסרטניים, וכמובן עם כמה שפחות תופעות לוואי בתאים הנורמליים, אנחנו מקווים שנצליח לעשות את זה, וזה מה שהצלחנו כבר לעשות בעכברים, ואנחנו, כמו שאמרתי, בתהליך של לנסות לשפר את ההכנסה של המולקולה הזאת לתאים, ואז, כמו שאומרים, אם ירצה השם, או בתקווה, נצליח להגיע גם לניסויים בבני אדם.
וואו, טוב, זה מדהים, ואני מקווה שהמאזינים והמאזינות מבינים את, לפחות את גודל האירוע מבחינת השינוי בתפיסה, אבל זה ודאי מרתק ומדהים. אני מודה לך, פרופסור רותם קרני, מהמכון למחקר רפואי בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לך.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הציבורי הישראלי, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'י לשעבר, פוסטרוף, שלום לך.
שלום דודו.
אתה חמוש בשלל המלשות.
שלל.
האם אתה רוצה להמליץ כרגע, או שאני אפנה לשיחה שערכנו השבוע, ואז תמליץ?
בוא ניתן לך המלצה נוספת.
יאללה, חכה בנו, יאללה, קדימה.
המלצה קצרה. יש זמרת מאוד מוכשרת בתחילת דרכה, שקוראים לה יעל זילברשץ. זה מעניין, היא מגיעה ממשפחה דתית, ואתה יודע שהנושא הזה של שירת,
נשים.
אתה יודע, שירת נשים מול גברים וכו', קהל מעורב, זה תמיד עניין שיש בו הרבה מאוד מחלוקות.
כן, גם אנחנו בתוכנית עסקנו בזה, יש איסור כזה שהוא אמיתי.
אז אי אפשר להגיד שהיא בחורה חרדית, כן, או לא, היא בית מאוד מאוד אדוק, אבל בכל זאת הנושא הזה הוא ככה נושא שמעורר מתיחות. וכשהיא עולה על הבמה ושרה, היא פלא. יש לה הכל
כן,
פלאי,
וואו.
יש לה המון קריזמה, ולכן זה נראה שאין שום מתח בעניין הזה. זה נורא טבעי. היא שוחה טבעי על הבמה.
אז אולי יהיה איסור לשמוע שירת נשים, אלא אם זה ממש טוב, אז זה בסדר. אולי יש פטור.
בדיוק. אז היא כרגע מקליטה אלבום ראשון, ולמי שרוצה להקשיב לדברים שהיא מבצעת, אז אפשר למצוא אותה ביוטיוב. אז כאמור, יעל זילברשץ, יש לה שם מספר ביצועים, כדאי לעקוב.
די, מעניין.
בטוח שהיא תהיה שם גדול בתחום.
סקרנת. ולעניין הבא, חוקרים מצאו תשובה לשאלה המסתורית, מהו העצם המסיבי במיוחד שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו, שביל החלב. התשובה היא חור שחור. חוקרים מאשרים שבמרכז הגלקסיה שלנו נמצא חור שחור סופר מסיבי. מה זה אומר סופר מסיבי? זה אומר שהמסה שלו היא כמו של 4 מיליוני שמשות. הכוונה היא למסה של השמש שלנו, המשקל בעצם. המסה של השמש שלנו כפול 4 מיליונים. הגילוי פורסם בהצהרה של מכון מקס פלנק לחקר פיזיקה חוצנית, כך אני מתרגם את שם המוסד הזה בגרמניה, וההוכחה לכך עוברת דרך תורת היחסות של איינשטיין. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם החוקר דוקטור עומר ברומברג במחלקה לאסטרופיזיקה, הוא חוקר במחלקה לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב.
בוקר טוב.
אתה מאשר שיש חור שחור במרכז הגלקסיה שלנו?
אני מאשר שיש חור שחור במרכז הגלקסיה. האמת היא זה שיש חור שחור במרכז הגלקסיה אנחנו יודעים כבר הרבה מאוד שנים. מה שמייחד את התגלית הזאת זה שפעם ראשונה שמצליחים לזהות התפרצות או מקור אור ממרחק שהוא מסדר גודל של הגודל של החור השחור.
מה זה אומר? מה המשמעות של זה? מה היא אותה התפרצות? זה, כן?
עד היום אנחנו היינו מסוגלים למדוד סיבובים של עצמים, של כוכבים מסביב לחור השחור במרחקים של אלפי מרחקים של סדר גודל של כמה אלפי גדלים של נניח מערכת השמש שלנו, מרחקים מסדר גודל של כמה אלפי פעמים מרחק של כדור הארץ מהשמש. עכשיו זה עדיין, למרות שזה נשמע מרחקים עצומים, הגודל בשמיים הוא גודל מאוד מאוד קטן. ומה שאנחנו ראינו זה שכשהכוכבים האלה מסתובבים סביב איזושהי מסה מרכזית, אנחנו יכולים למדוד את גודל המסה הזאת, והבנו שגודל המסה הזאת צריך להיות מסדר גודל של כמה מיליוני מסות שמש. עכשיו, מכיוון שלא ראו שם שום מקור אור, המסקנה היחידה שנובעת מזה זה שצריך להיות שם חור שחור. אבל עד היום מעולם לא הייתה עדות ישירה שאכן יש שם חור שחור. התצפית הזאת שנעשתה, שמבחינה טכנולוגית היא מאוד מאוד מאתגרת, הצליחה לראות אור שמגיע מענן גז שמסתובב במרחק של, בוא נגיד, כמה מסדר גודל של הגודל של החור השחור כבר. הגודל של החור השחור הוא מסדר גודל של המרחק שלנו מהשמש. זה פחות או יותר הגודל, 150 מיליון קילומטר. אז בפעם הראשונה שהצלחנו למצוא, להסתכל על אור שמגיע מעצם שמסתובב במרחק כה קרוב לחור השחור.
עכשיו, בוא נדבר באמת על חור שחור. מדובר במסה עצומה, נכון, שמרוכזת כנראה בשטח קטן יחסית, שהיא כל כך עצומה שאפילו קרני אור נבלעות פנימה, ולכן קוראים לזה חור שחור?
כן, למעשה, המסה הזאת היא מרוכזת בכמעט נקודה מתמטית. אנחנו לא יודעים אפילו מה הגודל האמיתי של העצם שבו מרוכזת המסה, אם יש בכלל עצם כזה. מה שקורה שהמשיכה הגרביטציונית סביב העצם הזה היא כל כך חזקה, שאתה יכול לחשוב על איזושהי קליפה כדורית שמקיפה את העצם, שכל קרן אור שחוצה את הרדיו של הקליפה הזאת היא לעולם לא תצא החוצה.
אז באמת בוא נתרגם את זה למאזינים ולמאזינות שלנו. אנחנו יודעים שלשמש למשל יש כוח משיכה או גרביטציה, היא מסוגלת למשוך אותנו, לפחות אנחנו מסתובבים חגים סביב השמש, וכך גם כוכבי לכת אחרים, אבל מסתבר שחור שחור הוא במסה כנראה הרבה יותר גדולה מהשמש, והחומר עדיין מרוכז בשטח מאוד מאוד קטן. זאת אומרת, זה מעין עיוות גרביטציוני בשמיים.
השמש, אם היית תיקח את השמש, שהגודל שלה הוא 700 אלף קילומטר, ואתה תיקח את כל המסה שלה ותרכז אותה בנקודה אחת, אז הגודל של אופק האירועים של החור השחור, אותו רדיוס שממנו ומטה, למעשה אור לא יוכל לברוח, הגודל של אופק האירועים הזה יהיה בסדר גודל של קילומטר וחצי. שזה בערך, אני יודע, הגודל של אזור מרכז תל אביב, אוקיי? כל השמש מרוכזת במרכז תל אביב. עכשיו, חור שחור עם מסה של 4 מיליון מסות שמש, אז הרדיוס של אופק האירועים שלו, אותו רדיוס שממנו בעל האור לא יוכל לבלוע, אז הרדיוס של אופק האירועים שלו הוא מסדר גודל של כמה מיליוני, של כמה מיליוני קילומטר.
וואו, טוב, אלה, קשה מאוד.
הגודל, רק שתבין כמה קשה לעשות את התצפית הזאת, הגודל הזוויתי של אותו עצם בשמיים, זה כאילו תיקח מטבע של שקל אחד, ותשים אותו בערך ברבע הדרך מאיתנו לירח. זה הגודל הזוויתי של העצם הזה בשמיים.
אז איך הם הצליחו באמת לעלות על ה...
זה אתגר טכנולוגי שהוא מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה. ומה שעשו זה לקחו 4 טלסקופים במדבר צ'ילה, שקוטר המראה שלהם הוא 8 מטר, וחיברו אותם בצורה מיוחדת שמאפשרת לקרני האור שפוגעים בטלסקופים האלה להתאבך ביחד ולקבל דרך זה רזולוציה שמאפשרת להם לראות את הדבר הזה. זו טכנולוגיה שבמעשה מנסים לפתח כבר כמה עשרות שנים, ורק עכשיו היא הבשילה ומאפשרת לנו לראות את הצביעות האלה.
אני רוצה לדבר באופן כללי, אני מבין שאנחנו לא מיוחדים, זאת אומרת, יש חורים שחורים במרכז גלקסיות. נכון? נכון?
כן, עד כמה שאנחנו יודעים בכל גלקסיה למעשה יש חור שחור.
זהו, זה נשמע הגיוני שאנחנו, כל הגלקסיה הזו, מה שהופך אותה לגלקסיה היא שהיא נעה סביב משהו, יש איזו נקודה שסביבה הדברים קורים.
האמת היא שחור השחור, ההשפעה הגרביטציונית שלו היא זניחה.
כן?
כן, ההשפעה הגרביטציונית שלו היא מאוד זניחה, כי היא מרוכזת באזור מאוד מאוד קטן יחסית לגלקסיה. הוא פשוט, הדרך שבה חורים שחורים נוצרים במרכזי גלקסיות היא עדיין תעלומה בעינינו. למה החור השחור גדל למסה כזאת ולא למסה אחרת, אנחנו עדיין לא לגמרי יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה שהחור השחור בגלקסיה שלנו הוא לא מאוד גדול. יש גלקסיות שכנות שיש להם חורים שחורים פי אלף ופי עשרת אלפים יותר גדולים מהחור השחור שלנו. אז החור השחור שלנו, בוא נגיד, הוא ממוצע במטה.
אבל אתה אומר שהוא לא, אין לו כוח משיכה או כוח גרביטציה שבאמת מחולל, מושך את כל הגלקסיה הזו סביבו. הכל שלו הוא יחסית זניח.
כוח הגרביטציה שלו הוא מאוד חזק, אבל רק מאוד מאוד קרוב אליו. אם אתה מתרחק למרחקים קצת יותר רחוקים, אז כבר הכוכבים, מיליוני הכוכבים שיש מסביב לחור השחור, הכוח המשיכה שלהם הוא הרבה יותר חזק. זה המשיכה הקולקטיבית של כל הכוכבים במרכז הגלקסיה היא שגורמת לסיבוב של הגלקסיה, ויותר מזה, אם אתה רוצה להיכנס לזה, יש גם את נושא של החומר האפל, שהכמות שלו היא פי עשר גדולה מכמות הכוכבים, שהוא גם כן אחראי למשיכה הגרביטציונית של הגלקסיה, אבל זה נראה לי כבר נושא לדיון אחר.
טוב, זה היה מרתק, אז הנה הפעם לאחר תצפיות, החוקרים מאשרים שבמרכז הגלקסיה שלנו נמצא חור שחור מאוד מאוד מסיבי, שזה אומר שהמסה שלו היא כפול 4 מיליון, מהשמש שלנו. תודה רבה לדוקטור עומר ברומברג, חוקר במחלקה לאסטרופיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
בוקר טוב.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, יונתן גת לשעבר, ג'ט לשעבר ג'ה.
שלום דודו.
אני רואה שלא מתייאשים שם מהקונטרול לשזור את המוסיקה שלך בכל פעם שאני אומר את שמך. נכון. בוא נראה אם זה יקרה שוב כשאני אתחיל מחדש. וגם שוב נמצא איתנו עוד יונתן גת לשעבר ג'אט. או! יש שניים! כמה דבר ענייה, מדובר באחים תאומים, יונתן ויונתן, דברו, 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 דברו. אוקיי. טוב, אתה חמוש בהמלצות מה לעשות השבוע, בסוף השבוע הזה, יש מה לעשות? או שנוותר בביתנו בדד גלמודים ומדוקאים?
ונסרוג.
נסרוג, כמובן, זהו הפתרון.
אז אני רוצה להמיס לך לעוד בינג', הפעם קומי.
זאת אומרת, צפיית רצף.
צפיית, יפה.
כן.
כן. זה מאושר על ידי האקדמיה?
לדעתי כן, לדעתי כך קוראים לזה. צפיית רצף, וזה לא איזה מושג שהוא, זה לא יעפת או משהו כזה, אלא...
כן, כן.
הגיוני.
זו סדרה שקוראים לה מייקל. סדרה קומית... מעולה ש...
שמה, תרשה לי להתערב?
כן.
כל הכבוד להם.
מצוינים.
תקשיב, זה מצוין.
כן. זה אבי דנגור, אילה גולדברג, מיטל רז, טליה פאוסט, נדב הולנדר, וגם אסי כהן משתתף בסדרה הזאת.
פשוט יצרו עולם,
עולם משלהם.
מדהים,
אולי בוא נסביר מצחיק. רגע, זה קצת מופלא, כי זה סדרה שיצאה מתוך הצגה בכלל.
כן.
דרך כלל עושים את זה קצת הפוך, עושים סדרה, ואחר כך מנסים לעשות מופעים אחרי. אבל זאת הצגה שקוראים לה מייקל.
זאת אומרת, הם עשו את הכסף שלהם בהופעות, ועכשיו הם עושים את זה בשביל הנשמה.
בדיוק.
אוקיי.
והם כבר צברו להם מין קהל עוקב כזה, שמת על ההצגות האלה ומגיע הרבה פעמים. זה מין טקס, תחשוב כמה זה מטורף, זה טקס לזכרו של מישהו שמת.
כן, זה טקס שמשתבש. ציר עלילה כזה, נכון.
ציר עלילה, ואף אחד לא יודע למה הוא מת. מייקל הוא זה שמת, הוא לא נוכח במופע. אף אחד לא יודע מה קרה, וזה נורא נורא מצחיק.
מאוד,
תחשוב,
מאוד,
לעשות קומדיה מיום הזכרה למישהו, זה נורא
כן,
שחור.
אבל זה תיאטרון אבסורד כזה, כן.
זה תיאטרון אבסורד, זה מין, זה אח ואחות, שמתקטננים על כל מיני שטויות, מה אתה רואה, מה הכנת לאכול, מה זה, כל, באמת, הפיצ'אפ כסכים מטיפשיים שיש, והם באמת יצרו להם עולם דמויות פסיכי לגמרי, והסדרה הזאת, לזכותה יאמר שהם לא העתיקו את ההצגה ועשו ממנה סדרה, אלא הרחיבו את ההצגה
כן,
לעולם שלהם,
זה, כן.
של מה קורה למשפחה הזאת שמתאבלת, ובכלל לא מתאבלת בעצם, על מייקל שהלך לעולמו, ואסי כהן שם עושה תפקיד נהדר,
הם באמת כולם שם שחקנים מצוינים, זה ניכר כמובן.
כן, קשה לי הדמויות... לתמצאת לך את עלילת הסדרה, כי זה באמת...
לא צריך, כי באמת נכון, החוויה היא מעבר לעלילה עצמה, כן. באמת יש שם משהו, אווירה אפילו הייתי מעז לומר, ואני לא אוהב להשתמש במושג גאוני, אבל נכון. יש שם איזה נכון. משהו באוויר.
הרבה זמן לא צחקתי מסדרה כן, טלוויזיה ישראלית, אז זה נמצא בחינם ב-VOD של יס.
אז אנחנו מודים לך על ההמלצה הזו, וכעת אנחנו עוברים לעניין הבא. הציפורים! ירשו את היכולת להטיל ביצים צבעוניות מדינוזאורים. במשך שנים חוקרים טענו שיש קשר בין ציפורים לדינוזאורים, גם אנחנו עסקנו בקשר הזה בתוכנית, אבל עכשיו מסתבר שגם את היכולת להטיל ביצים צבעוניות, הציפורים קיבלו מהדינוזאורים. נזכיר שציפורים הן היחידות שמטילות ביצים צבעוניות, וכנראה שלפניהם הדינוזאורים ידעו לעשות את זה. המחקר של אוניברסיטת יייל, הוא פורסם בכתב העת המדעי נייצ'ר, ושוחחנו בעניין הזה עם הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון.
שלום, שלום, בוקר טוב.
רגע, אז היו לדינוזאורים נוצות, זה אנחנו יודעים, נכון?
כן.
לחלקם.
לחלק מהדינוזאורים היו נוצות, יש טוענים שאפילו הטירקס, הוא לא נראה לתעתי כזה, אלא יותר כמו מין...
כמו תרנגולת שמלמנה, כן.
כן, תרנגולת גדולה. מוזר ופחות סקסי או פחות מצטלם טוב. אז לא רק את הנוצות אולי הציפורים ירשו מהדינוזאורים, אולי, אלא גם את היכולת להטיל ביצים צבעוניות.
נכון. אבל אני רוצה דווקא להתחיל מהמשפט שלך של אנחנו יודעים ש... אז קודם כל, אנחנו לא יודעים שום דבר בוודאות. אנחנו, כל העניין הזה במדע הזה שכל פעם אנחנו מגלים עוד ועוד דברים, אנחנו מפתחים עוד תיאוריות, והממצאים שתומכים בתיאוריות שלנו הם ממש אנחנו יודעים שכרגע.
אז אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אנחנו אולי, התיאוריה העכשווית היא.
יפה.
כן.
התיאוריה העכשווית, וזה מה שאנחנו, הממצאים שגילינו כרגע, הם אלה שתומכים בסיפור שיש לנו כרגע. אבל כשחוקר דינוזאורים, פלאונטולוג, מגיע לחקור דינוזאור, הוא מגיע בעצם לאיזושהי זירת פשע. שכל מה שיש לו שם זה עדויות לדברים שהיו בעבר, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא באמת ראינו, אנחנו משארים, והממצאים שלנו תומכים בהשארות שלנו או שלא.
אוקיי, מעניין.
והממצא שכרגע אנחנו מדברים עליו, זה מחקר שמדבר באמת על זה שהמקור לצבע של ביצים לציפורים הוא בתקופת הדינוזאורים. כשאנחנו מדברים על כל מיני יצורים שיש להם ביצים בטבע, זוחלים ונכון ודגים, אבל האמניות עם אלה שיש להם סק שפיר בתוך הביצה, שהם זוחלים, ציפורים וכמובן יונקים, היחידים שיש להם ביצים צבעוניות, היום הם ציפורים.
אוקיי. אז למי יש היום ביצים צבעוניות מהציפורים? לא לכל
הציפורים, אבל יש המון מינים של ציפורי שיר וענפיות שיש להם ביצים חלחלות ואדומות, ומדברים על שני פיגמנטים עיקריים שפועלים בצבע הביצה, זה צבע אדום של פרוטופורפירין שנותן את הצבע הגוון האדמדם, וביליברדין שנותן את הגוון הכחלחל, ואנחנו מדברים לא רק על צבע הביצה, אלא גם על דוגמאות. שנמצאות על גבי הביצה ובעצם משמשות להסוואה.
זהו, היתרון האבולוציוני בכך הוא הסוואה?
נכון. אז באמת, המחקר, מה שהם עשו, הם לקחו מאובנים של 18 ביצי דינוזאורים, ממינים שונים, והם ראו שיש קבוצה אחת בתוך הדינוזאורים, שלה היו את הביצים הצבעוניות, הם השתמשו בטכניקה של מיקרוסקופיית רמן, שמה שהיא עושה היא בעצם... נותנת את טביעת האצבע של הקשר הכימי שהיה לחום בביצה. וזה מסוגל לסרוק אזורים מאוד מאוד קטנים מבלי לפגוע במאובן. ואז הם ראו שיש גם צבע לביצה בקבוצות מסוימות של דינוזאורים, וגם דוגמה על גבי הביצה בדומה למה שאנחנו רואים בציפורים היום. עכשיו, כשאנחנו מדברים על דינוזאורים, מדברים בדרך כלל בתוך הקבוצה הענקית הזאת, של דינוזאורים שתי קבוצות עיקריות, כי שוב, אנחנו מסתכלים כאן, הראייה תמיד בדינוזאורים היא לאחור, וכשהתחילו לחקור שלדים של דינוזאורים, ראו שיש שתי קבוצות עיקריות, לאחת קראו דינוזאורים בעלי אגן לטאה, ולקבוצה אחרת קראו דינוזאורים בעלי אגן ציפור, מכיוון שזה מה שהזכיר להם בבעלי חיים בני ימינו.
כן.
ולמעשה הציפורים יצאו דווקא, מהדינוזאורים בעלי אגן לטאה, לא מאלה של בעלי אגן ציפור. כי בבעלי הגן ציפור אנחנו מנזהה את הקבוצות הגדולות, את הסטגוזאורים ואת הדינוזאורים הצמחוניים הגדולים. אבל בעלי הגן לטאה אנחנו דווקא פוגשים את הטרופודה, את אלה שהם הקרניבורים הקטנים, הוולוסירפטור והדיינוניחוס, וכל הקטנטנים האלה שבסופו של דבר הם הפכו להיות ציפורים. פשוט התפתחו לכדי ציפורים. ושם בקבוצות האלה הם מזהים את הביצים הצבעוניות בעלות הדוגמאות.
אז זה בדיוק באותם אלה ש... שגם זיהו אצלם נוצות.
נכון, וגם החשד הוא, הטענה היא, שבעצם הצבעים בביצים, המוטציות האלה שהביאו לצביעה של הביצים, התפתחו במקביל להרגלי הכינון של אותם דינוזאורים. כלומר, ברגע של הצבע הזה, למוטציה הזו, היה איזשהו יתרון מבחינת אורך החיים של הדינוזאור, למוטציה הזאת היה יתרון, ולכן המוטציה הזאת נשארה, מכיוון שנתנה יתרון ליצור החי.
זה נשמע מרתק. עוד הוכחה, באמת לקשר בין דינוזאורים לבין ציפורים, ואולי מי שאוכל תרנגולות יכול להתנחם בעובדה שהוא נוקם בדינוזאורים שהיו עשויים לאכול.
היום אנחנו אוכלים ילדים, היום אנחנו אוכלים דינוזאור.
כן, זה אותו דבר.
זה תמיד עובד.
כן, למרות שאנחנו כמובן מטיפים לצמחונות וכולי, כאן בתוכנית.
חלקנו.
כן, רק אני, את צודקת. לא אנחנו, אני. אוקיי. את צודקת. תודה רבה לביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גט לשעבר ג'אץ' לשעבר ג' שלום לך.
שלום דודו.
אם כן, המוזיקה עדיין מלווה אותך, ממש, זה התניה, אני אומר יונתן גט.
איתי, אני מגיע עם רמקולים מהבית.
ודאי, אתה חמוש בטייפ דאבל קסט, כמו רוב האנשים בעולם.
אתה יודע שבאמת היה לי טייפ דאבל קסט.
למי לא היה טייפ דאבל קסט?
והייתי מקליט, מקלטת, לקלטת, עורך את זה, כאילו בטייפ. הייתי כבר אז, בתור ילד, בן שמונה, הייתי עורך קלטות.
כבר אז, ודאי, ואז היית כתב התרבות בתחום הדאבל קסט. מה דעתך על יערות הגשם בברזיל?
אני בעד.
אז מסתבר שלא כולם בעד. לפני כשבוע נשיא חדש נבחר בברזיל, ז'איר בולסונארו, והוא יחל לחיין בתחילת שנת 2019. פעילי איכות סביבה רבים כבר חוששים שהמדיניות של הנשיא הנכנס תוביל או עשויה להוביל לפגיעה ביערות הגשם, עשויה להוביל לבירור היערות שם, זאת אומרת להרס שלהם, כדי לשפר את המצב הכלכלי של המדינה, ולא רק לשם כך כפי שנשמע מיד. והוא בין היתר עשוי לגרום או להביא לפגיעה בשבטים שחיים באמזונס. אנחנו שוחחנו בעניין הזה עם פרופסור אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה סביבה באוניברסיטת חיפה בקמפוס אורנים.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כמובן שפעילי איכות הסביבה כבר בהיסטריה, יש סיבה לדאגה?
וואי, לגמרי, לגמרי.
אוקיי, אז הרגעת אותנו שצריך לדאוג.
לדאוג מאוד מאוד. האמת היא, פעילי הסביבה והמדענים בברזיל ובעולם ממש בשוק, בשוק מוחלט. קוראים לו טראמפ הטרופי, זה הכינוי שלו. ובאמת המדיניות שהוא מצעיר עליה ומה שהוא מכריז שיקרה באמת באמת מדאיגה. אני אגיד רק כמה דברים על המדיניות הזאת. הוא, כמו שאמרת, הוא מאיים לפגוע ביערות, לשחרר את הרסן בקריטה של היערות, לפגוע בזכויות של המקומיים, של השבטים המקומיים. הוא החליט כבר לפני כן, הוא הודיע שהוא יאחד את המשרד להגנת הסביבה שלהם והמשרד החקלאות.
כן, מה המשמעות באמת של האיחוד הזה?
המשמעות היא באמת הורדת הרסן, פשוט לאפשר קריטה מסיבית, העברה של שטחים עצומים של יער ראשוני לחקלאות ולאנשים ולקריאה. מאוד מאוד מדאיג, מאוד מאוד מדאיג. אני רק אספר שעד שנת 2010 ככה עוד ברזיל הצליחה להחזיק את המושכות איכשהו לא לפגוע ביערות בצורה מסיבית, אבל מאז זה התחיל להיות מאוד מאוד קריטה מאוד מסיבית. רק לסבר את האוזן, בשנה שעברה, ב-2017, ברזיל חיסלה יער בערך בגודל של שליש מדינת ישראל. זאת אומרת, משהו כמו, תחשוב על תל אביב, כל שלושה ימים יער בגודל של תל אביב נהרס. זה בשנה האחרונה, ועכשיו זה אמור עוד להחריף עם המדיניות שלו.
כי מה, כי הם מוכרים את העצים וזה פותר כביכול את הבעיה הכלכלית של המדינה?
לא, זה לא פותר, לא פותר בעיות כלכליות. זה פותר בעיות כלכליות בדרך כלל של העשירים יותר.
כן, של אנשים, כן, אוקיי.
בוודאי, זה לא פותר, אבל הם פשוט קורטים בצורה מסיבית, נותנים זכויות לאנשים עשירים גם ככה. והיער הזה, המזון בעיקר, שזה החשש הגדול שלנו, אנחנו יודעים מה החשיבות שלו, החשיבות העצומה שלו גם במיתון ההתחממות הגלובלית וגם במגוון המינים העצום שהוא עוצר בתוכו. זה פשוט קטסטרופה גדולה מאוד וחשש עצום בקרב המדענים. אני חושב שמה שאנחנו כולנו צריכים לעשות עכשיו בשבילנו, אנחנו חושבים פה, טוב, מה זה מעניין אותנו? זה ברזיל. אבל זה קשור אלינו, זה כמובן קשור אלינו. ההתחממות פוגעת בכולנו. הערס של ההכחדה של המגוון מינים קשור לכולנו.
אז אנחנו באמת מדברים על, בוא באמת נדבר על הבעיות שעשויות להיווצר בעקבות בירור היערות שם. הכוונה היא לפגיעה במינים רבים, הכוונה היא למה, לפגיעה במה שמייצר חמצן עבור חלק עבור האטמוספירה או עבורנו?
יותר מייצר חמצן, כן, מייצר חמצן כמובן, אין חמצן.
ומטהר את ה-CO2 גם?
יותר, בדיוק. כן, יותר, אוקיי. יותר מקבל את ה-CO2, וברגע שאתה מבאר את היערות, אתה משחרר לסביבה כמויות אדירות של CO2.
וואו.
זאת אומרת, אתה לא רק שאתה אין לך את הסינק, את מה שקולט את ה-CO2, אתה להפך, אתה משחרר, אתה רק מגביר את הבעיה של ההתחממות הגלובלית במהלכים האלה. מעבר לזה, אבל יש דברים שהם פשוט בלתי הפיכים. הקליטה של היערות, הקצב המטורף הזה, שכמו שאמרתי לך, שהיה רק בברזיל בשנה האחרונה, אני לא מדבר על כל שאר המדינות, הוא קצב שפשוט מדי יום הורג ומכחיד עשרות מינים. זה פשוט לא יתואר הנזק הזה, הנזק שהוא גם כמובן לאדם בסופו של דבר, כי גם אנחנו תלויים במגוון מינים, ואנחנו, השרידות שלנו פה בכדור הארץ תלויה לחלוטין בכל המינים האלה, גם בצמחים, גם בבעלי חיים ועוד שאר יצורים כמובן, אבל אנחנו פשוט לא מבינים עד כמה זה נוגע לנו. הבחירות האלה נוגעות גם לנו.
עכשיו, מה מניע אותו? זאת אומרת, יש, הרי יש משהו שעומד מאחורי המדיניות שלו.
מה עומד
אני מנסה להבין, הכל נשמע שלילי מלבד העובדה שכמה עשירים שם יעשו קופה.
נכון, אבל אתה רואה את זה בהרבה מאוד מדינות, אתה רואה את זה גם בישראל, במדיניות לא מאוזנת, מדיניות לא סביבתית ולא חברתית, הסביבה והחברה זה הולך יחד, פער הולך וגדל בין עשירים לעניים, זה מדיניות שמה שמוזר, שזה ככל ש המצב בעולם נהיה רע יותר, וזה ההיסטוריה מראה את זה, ככל שהמצב נהיה רע יותר, בוחרים, משום מה, אנשים בוחרים דווקא באנשים האלה, הקריזמטיים, שרק מגבירים את הבעיה. זה לא רק אחריות בצריכה האישית שלנו, שזה מאוד מאוד חשוב, אבל צריך ממש לעשות מעשה. אני אגיד בדקה שתיים, אנחנו הקמנו ב-2016 ארגון בינלאומי של מדענים להגנה על כל אותם שטחים החשובים בעולם. אנחנו קוראים לזה This is my earth, או בקיצור ראשי תיבות time. והרעיון מאחורי הארגון הזה זה שאנחנו מאפשרים לכל אחד, לך ולכל אחד מהמאזינים, להיות שותף בהצלה של כדור הארץ. איך אנחנו עושים את זה?
כן.
אנחנו מאפשרים לאנשים להיכנס לאתר שלנו ולהצביע איפה הם רוצים שאנחנו נלך ונרכוש שטחים חשובים ונהפוך אותם לשמורות טבע. וכל זה בתרומה של מדולר ומעלה. זאת אומרת, אם יש לך דולר, אם יש לך 4 שקלים לתת לי עכשיו, אתה יכול להיכנס לאתר, לתת את התרומה הזאת ולהחליט עבורנו איפה נרכוש את השטח בשנה הקרובה. ובעזרת הגיוס המונים הזה, אנחנו מתכוונים ללכת ולרכוש אדמות. עכשיו, זה לא סתם, כי מסתבר שלמעלה מ-50% מהשטחים החמים בעולם נמצאים בידיים פרטיות, גם בברזיל. אנחנו יכולים ללכת, ולפני שהנשיא הזה
הולך וקורא... שהכסף עשוי לפתור את זה, וואו, מעניין.
אנחנו יכולים ללכת ולרכוש את השטחים האלה ולהגן עליהם, ועשינו את זה כבר בשני שטחים. כבר עשינו את זה בשנתיים האחרונות, בשני שטחים באמזונס, ילדים ומבוגרים, שכל אחד תרם כמה שהוא יכול, קנינו כבר שני שטחים והם היום שמורות טבע. ואנחנו הולכים ומתקדמים עם, עם הסיפור הזה, ובעצם מאפשרים לכל אחד. עכשיו, אנחנו גם מבטיחים ש-100% מהתרומה שלך, אתה תיתן היום תרומה, 100% הולך ליד. אנחנו כולם מתנדבים, כולם עושים את זה בהתנדבות מלאה, 100% מהכסף הולך ליד.
אז איך אפשר לתרום?
נכנסים פשוט לאתר שלנו, הוא נקרא This is my earth, ואפשר לתרום שם כמה שרוצים, ולהיות שותפים, ממש שותפים פעילים בשמירה על האדמות האלה. אז נכון שברזיל פה, הייתי אומר, פישלה אולי בגדול מבחינת הבחירה שלה, אבל לנו יש את היכולת להגן על להגן על השטחים האלה. אתמול דיברתי עם המדענית שלנו, הברזילאית, יש לנו בצוות המדענים שלנו, של הארגון מדענית מברזיל, והיא מאוד מאוד מודאגת, והיא שלחה לי עוד פרטים, אבל היא אמרה, אנחנו יכולים לעשות מעשה, אנחנו יכולים לעצור את זה. לנו, לי, לישראלי, ולך ולאחרים ולמאזינים, יש אפשרות להגן על כדור הארץ.
טוב, מעניין מאוד, ואנחנו מצטרפים כמובן לקריאה שלך לתרום, נשמע ראוי ונכון. תודה רבה לך, פרופסור אורי שיינס, מהחוג לביולוגיה סביבתית באוניברסיטת חיפה, קמפוס אורנים. תודה לך. מחקר חדש עוסק בשאלה האם יש קשר בין מחלת הפרקינסון לבין התוספתן שלנו. ורבים מכם ודאי אומרים, כן, מחלת, שוב, זה מאוד מורכב, אבל מחלת, קודם כל הפרקינסון, המחלה הזו היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים, מתבטאת בהפרעות מוטוריות, אבל לא רק כפי שמיד נשמע. על פי מחקר חדש, אנשים שעברו ניתוח להסרת התוספתן, חלו פחות בפרקינסון. הסיכויים שלהם לפתח פרקינסון היו נמוכים ב-19% עד 25%, אם הייתה הסרה של התוספתן מספיק מוקדם. השאלה מה זה אומר, אנחנו מיד נשמע בשיחה. המחקר הזה נערך במכון ון אנדל שבמישיגן, הוא פורסם בכתב העת Science Translational Medicine, ואנחנו ניסינו לברר מה הקשר באמת בין בין המחלה הזו לבין התוספתן, והאם שווה לקבוע תור לסילוק התוספתן? תשובה היא לא, מיד תשמעו. הנה השיחה שערכנו עם דוקטור אחינועם סוחר, נוירולוגית מומחית בכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלושה שיודעים בכאן תרבות, ואנחנו רוצים לעסוק במחקר חדש, שעוסק בשאלה האם יש קשר בין מחלת הפרקינסון לבין התוספתן שלנו. מחלת הפרקינסון היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים. היא בדרך כלל מתבטאת בהפרעות מוטוריות. על פי מחקר חדש, אנשים שעברו ניתוח להסרת התוספתן חלו פחות באחוזים משמעותיים בפרקינסון. זה בהנחה שהם הסירו את התוספתן בשלב מוקדם בחיים שלהם. המחקר נערך במכון ון אנדל שבמישיגן, ופורסם בכתב העת Science Translational Medicine. ואנחנו רוצים לברר מה הקשר בין פרקינסון לבין התוספתן, והאם שווה לקבוע תור לסילוק התוספתן ובהקדם. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אחינועם סוחר, נוירולוגית מומחית בכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב איכילוב. שלום לך.
שלום,
בוקר טוב.
קודם כל, אולי נשמע מעט על המחלה, ואז ננסה להבין מה הקשר בין התוספתן לבין, אם יש כזה קשר, בין התוספתן לבין המחלה הזו.
בסדר גמור. אז קודם כל, כמו שאתה אמרת, ובעבר ככה זה יותר נחשב, פרקינסון היא מחלה נוירודגנרטיבית של מערכת העצבים, אבל בעצם היום, בתור מטפלים בפרקינסון ובתור חוקרים, אנחנו יודעים שזו בעצם, אפשר לומר, מחלה סיסטמית. ולמה סיסטמית? כי היא מערבת יותר דברים. היא מערבת את מערכת העצבים שקשורה ללב, ויכולה להשפיע על דופק ולחץ דם. אנחנו יודעים שהיא יכולה להשפיע גם על תסמינים של שתן. אנחנו כבר מזמן יודעים שמבחינת מערכת העיכול, היא יכולה לגרום לעצירות.
אוקיי.
וכולי וכולי, על דמעות, אומרים שעל הזעה. זאת אומרת שכשאנחנו היום מטפלים בפרקינסון, אנחנו יודעים שזה אחראי להרבה תפקידים ותפקודים של הגוף, שאומנם נובעים ממערכת העצבים, אבל הם לא רק מוטורים.
אוקיי, אז קודם כל הרחבת באמת את האפקט של המחלה, אבל מה קורה לעצבים במחלה הזו? מה מנוון אותם?
אז זאת שאלת מיליון הדולר, קודם כל, שעדיין עובדים קשה כדי להגיע למסקנה. אנחנו משערים שזה איזשהו תהליך ארוך, שחלקו עדיין נסתר ממנו, ויש סיכוי שאנחנו רואים רק ככה את הקרחון שמציץ מהמים, אבל אנחנו כן יודעים שיש חלבון בשם אלפא סינוקלאין, שהוא חלבון שנאגר בצורה לא תקינה בנוירונים, ובסופו של דבר נגרם תהליך של מוות של הנוירונים. ואותו תהליך שקורה במוח, בעצם מוצאים את אותו אלפא סינוקלאין, שנמצא גם ברקמות אחרות של נוירונים במערכות אחרות, כמו גם בעצבים שמעצבים את הלב, כמו גם בעצבים שאחראים למערכת העיכול, ואותו אלפא סינוקלאין שהוא מקופל בצורה לא תקינה, באמת נמצא גם באפנדיקס.
אז זהו, אז בואי נדבר, מה הקשר בין התוספת? הוא מחולל את המחלה? זאת אומרת, הוא יכול להפיץ איזה חלבון שגורם למחלה? מה הקשר בין התוספתן? זה שיש שם עצבים וכולי, אוקיי, יש הרבה אזורים בגוף, כפי שאמרת.
נכון. אז עוד לא יודעים בוודאות, יש כל מיני תיאוריות, יש תיאוריה אפילו שאומרת שהאלפא סינוקלאין נודד בעצבים מלמטה, ממערכת העיכול עד למעלה, עד למוח, אבל זה עוד לא ברור. מה שכן יודעים זה שהוא נמצא שם, אגב אותו אלפא סינוקלאין נמצא גם אצל אנשים בריאים וגם אצל אנשים חולים, שחלו בסופו של דבר. זאת אומרת שהוא לא רק נמצא אצל אנשים עם מחלת פרקינסון. אנחנו גם יודעים שהיא מחלה מה שנקרא רב גורמית. זאת אומרת, הרבה דברים, סליחה, גורמים לה. ומה שמצאו פה במחקר מעניין שדווקא בפרקינסון, שאנחנו יודעים שיש בו גם גנטיקה מעורבת, דווקא במקרים הגנטיים שיותר יודעים שיש לה גנטיקה משקל כבד, זה פחות השפיע. ומצאו גם שבאזורים יותר כפריים, שאז חושבים שאולי אנשים שיותר חשופים לחקלאות ולהדברה, שם יותר ראו את ההבדל. ולכן חושבים שזה משפיע על איזשהו כיוון, על איזשהו פקטור של פרקינסון, אבל לא על הכל.
זאת אומרת שמה, שחלק מהגורמים למחלה או מה שמאיץ את המחלה הוא גנטי אבל לא רק? זאת אומרת יש
נכון,
דברים שהם סביבתיים
נכון.
שמשפיעים עלינו?
זה מה שאנחנו חושבים
וואו.
כיום. נכון, אפילו אם גנטי אז זה רב גנטי. אז זה דבר מאוד מורכב.
טוב, זה היה מרתק. אני מודה לך, דוקטור אחינועם סוחר, נוירולוגית מומחית בכירה ביחידה להפרעות תנועה במרכז הרפואי תל אביב יחילוב. תודה לך.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואנחנו מודים למי שהיה כאן במשך שעה שלמה ונשאר איתנו לעוד שעה. האיש שלנו בהוליווד, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ט, תודה שאתה איתנו.
תודה לך.
ותודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך שלנו והמפיק הוא רז חסון, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה אלון, ותודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אנחנו יוצאים למבזק ומיד חוזרים עם שלל עניינים שעסקנו בהם השבוע, שעה שנייה של תוכנית סיכום שבוע.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שעה שנייה, אני דודו ארז ואיתי באולפן, לא תאמינו, האיש שלנו בהוליווד, כתב התרבות של תאגיד השידור הישראלי, הוא מגיש הסקט, הפודקאסט, גיבור תרבות, יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'ו לשעבר, פוסטרוף, רק הצ'ופצ'יק, וביחד אנחנו מסכמים את השבוע, שלום לך יונתן. השבוע עסקנו בשלל עניינים, כמו למשל, שימו לב, הטלסקופ קפלר הפסיק לעבוד, כך מסרו בסוכנות החלל האמריקאית נאסא. הטלסקופ קפלר שוגר במרץ 2009, ובאמצעותו גילינו אלפי כוכבי לכת חדשים, כשחלקם מתאימים אפילו לקיום חיים. גם את הירח הראשון מחוץ למערכת השמש גילינו באמצעותו. מה לעשות? הדלק נגמר, מיד נשמע את השיחה שערכנו בקשר לטלסקופ הזה עם מהנדס החלל יואב לנצמן, וגם, האם הילד שלכם חי בעולם דמיוני? זה בסדר גמור. האם יש לו חבר דמיוני? זה גם בסדר גמור. ילד או ילדה, אנחנו מיד נשמע את השיחה שערכנו על העולמות הדמיוניים של הילדים והילדות, וגם רעש שהאדם יוצר בים משפיע על היונקים הימיים ולמעשה מצמצם את אוצר המילים של אותם יונקים ימיים. מיד נדבר, מיד נשמע את השיחה שערכנו על גם לוויתנים וגם דולפינים. מדובר בשני מחקרים, אחד אמריקאי ואחר יפני, שעסקו בדיוק באותו דבר. וגם עסקנו בתרשת נפוצה, מחלה שבה הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון תוקפת את העצבים. למעשה מערכת החיסון פוגעת בחומר שעוטף את צבעי העצבים, ואחראי בין היתר על העברת פקודות חשמליות מהמוח לאיברים השונים. מחקר חלוצי שנערך באוניברסיטת תל אביב ניסה לבדוק איך מערכת החיסון מצליחה לתקוף את החומר העוטף. מיד נשמע את השיחה שערכנו בעניין הזה. ועוד עניינים, העורך שלנו הוא רז חסון, המפיק הוא רז חסון, גם כן אותו אחד. על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, הוא אצלכם בטלפון, רק צריך להוריד אותו, וכך תוכלו לענות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. שלום לך, יונתן גט לשעבר ג'אט.
שלום דודו ארז, מה שלומך?
בסדר גמור, אתה חמוש בשלל המלצות לסוף השבוע הזה.
אכן.
ובלעדיך, מה נוכל לעשות בבית? לבהות בקיר?
כן.
להילחם ביתושים?
או לשתות קוויאר.
כמובן, למי מאיתנו אין קוויאר בבית במצב נוזלי. ודאי.
וליהנות מהסקסס.
ודאי.
בכל מקרה... הייתי רוצה להמיץ לך משהו מפרי עמלנו פה בכאן תרבות. אנחנו מציינים היום, מציינים ברחבי העולם 25 שנה למותו של פדריקו פליני, הבימאי האיטלקי המהולל, זה שלקחו ממנו השראה, שלא לומר גנבו, בימאים רבים, מרודי אלן, דרך מרטין סקורסזה ועוד ועוד.
לא, אני חייב להשלים סרטים שלו.
נו, בשביל זה אנחנו
חייב.
פה.
נו, אז איך אפשר לראות?
פה. אז קודם כל, כדאי להקשיב לתוכנית שהקלטנו לגביו, שתעשה קצת סדר לפני צפייה, קוראים לזה גיבור תרבות.
כן, זה אני... גם עסקט, נכון? זה גם עסקט. אפשר להזין לזה בכל כן. זמן ובכל מקום.
בכל זמן שנה. ובכל מקום, כן. בחינם.
גיבור תרבות, שווה לכם להזין, זה באמת מצוין. כן.
Thank you, my dear. אז התוכנית שלנו עוסקת גם בחייו וגם ביצירה שלו, ואפשר להגיד עליו בגדול שהוא לימד אותנו שקולנוע יכול לחלום. זאת אומרת, אם בעבר בימי קולנוע ניסו לעשות הכל שיראה כמו במציאות, הקולנוע הוא כמו תיעוד של המציאות, ואם יש חלום אז כזה מניש דיזול ותשטוש, ואז כולנו יודעים שהסרט עבר לחלום. אז פליני אומר, לא, לא, לא. הסרט עצמו הוא החלום. כמו שבן אדם חולם, ככה הסרט צריך להיראות. קצת וגלי, מעניין. קצת נקוטה. הרי מה זה הסרט? הסרט הראשון שבן אדם חווה בחיים שלו, זה הרי בחלום. לפני שהוא ידע לדבר, הוא ראה תמונות ושמע צלילים בחלום.
מעניין לעשות הצלבה בין החוויות, באמת.
זה החלום.
מעניין.
אז הוא טוען שדווקא הדרך הטבעית לספר סרט, זה לא כמו לספר סיפור מהתחלה, אמצע וסוף, זה להראות את זה כמו בחלום. כל מוגזם, היפה יפה מדי, המכוער מכוער מדי, הדברים הסקסיים סקסיים מדי, הגרוטסקיים מדי. ולא חייב להיות לזה הסבר נורא הגיוני, פתאום קורה דבר אחד, פתאום קורה דבר אחר, ובסוף אבל כן אתה מרגיש שהגעת למשהו שסוגר.
וזה מספיק סדור כמו סרט? זאת אומרת, למרות האווירה החלומית? מעניין.
כן, ובסופו של דבר זה מסתדר. ואז זה פליני, אז גיבור תרבות שעוסק בפדריקו פליני, אפשר למצוא את זה בפודקאסט שלנו.
מעניין מאוד, תודה לך, ואנחנו עוברים לעניין הבא שעסקנו בו השבוע. הטלסקופ קפלר הפסיק לעבוד, כך מסרו בסוכנות החלל האמריקאית נאסא. הטלסקופ קפלר שוגר במרץ 2009, ובאמצעותו גילינו אלפי כוכבי לכת חדשים, שחלקם מתאים לקיומם של חיים, וגם בזכותו הכרנו את הירח הראשון מחוץ למערכת השמש. מה לעשות? הדלק נגמר והוא הפסיק לעבוד על מסעו המופלא של טלסקופ החלל קפלר, ועל 9.5 שנים של גילויים מרגשים באמצעותו. דיברנו השבוע עם מהנדס החלל יואב לנצמן, שהוא מהנדס בכיר ב-Space.il.
שלום. טוב,
בסדר גמור, שמחים לדבר איתך. אז רגע, 9.5 שנים של הרבה גילויים, וזהו, כן. עבד הקשר עם הטלסקופ?
כמעט, אבל אפשר היה לראות שנגמר הדלק. זה לא משהו שלא ציפו, לא, המשימה עצמה לא תוכננה לפעול כל כך הרבה זמן, ומתחו אותה הכי הרבה שרק אפשר, כשידעו שמתישהו זה הולך לקרות. הטלסקופ הזה באמת היה פורץ דרך מבחינת העושר של הגילויים שהוא הביא. כשהוא התחיל את הפעולה שלו היה מעט מאוד אמצעים מספיק רגישים בשביל לעשות את התצפיות האלה שדורשות דיוקים מאוד מאוד גדולים, ואי אפשר לעשות אותם טוב מכדור הארץ. והטלסקופ הזה באמת הוכיח את עצמו. השיטת עבודה שלו היא בעצם הייתה לבהות באזור מאוד מאוד מסוים של השמיים, שיש בו ריכוז מאוד מאוד גדול של כוכבים, כך שהוא כל הזמן צופה באזור שיש בו כ-200,000 כוכבים, ופשוט מחכה ומודד את עוצמת האור של הכוכבים האלה, כך שאם עוצמת האור יורדת למשך כמה זמן במחזוריות מסוימת, אפשר להניח שיש איזשהו עצם, כוכב לכת למשל, שחולף בינינו לבין אותו כוכב, וכך מסתיר חלק מהאור שלו.
מעניין, דווקא ההסתרה היא הגילוי.
נכון,
כן,
נכון. ולפי משך ההסתרה ולפי מידת ההסתרה אפשר לדעת גם מה גודל כוכב הלכת, והמרחק שלו, ואפשר למדוד תוך כמה זמן הוא משלים הקפה, ולכן אפשר להפיק כל מיני נתונים גם על הכוכב שאותו הוא סובב, וגם על כוכב הלכת עצמו. וזה דורש באמת יכולת דיוק מאוד מאוד גדולה, וכל מיני תקלות שהיו לו כבר במהלך השנים והפריעו ליכולת דיוק הזו, זה גם משהו שנפטר על ידי המהנדסים של נאסה כמה פעמים, ועכשיו פשוט נגמר הדלק, כי משימות חלל בסוף מסיימות את חייהם בשתי דרכים, או שנגמר הדלק או שיש איזושהי תקלה חמורה. והוא עבר כבר את התקלות החמורות שלו, ועכשיו הגיע לשלב שהמשימה מסתיימת. אין יותר דרך להמשיך אותה.
ומה קורה כשדלק נגמר? זאת אומרת, החפץ הזה ממשיך לרחף לו בחלל?
למעשה כן. אם זה לוויין סביב כדור הארץ, אז אמורים בשאריות הדלק שלו להחזיר אותו חזרה לאטמוספירה בשביל שהוא יתקלה. אם זה לוויין מאוד גבוה, אפשר להעלות אותו גם במסלול יותר גבוה, כך שהוא לא יפריע ללוויינים אחרים. קפלר לא בדיוק היה במסלול סביב כדור הארץ, ולכן הוא נשאר בעצם במסלול שלו, יחד עם כדור הארץ סביב השמש. לאט לאט הוא יפתח את המרחק מכדור הארץ, אבל הוא לא מפריע לאף אחד כאשר הוא נמצא במסלול הזה.
סקרן אותי דבר מהותי בקשר לקפלר, וזה הגילוי של הירח מחוץ למערכת השמש. זה נשמע משהו מופלא. הירח הראשון שהתגלה.
נכון. הוא עקב אחרי כוכב לכת בשיטה שאותה תיארתי, ובעקומות של, בגרפים שהפיקו מהנתונים שלו לגבי מידת הסתרה שלו, אפשר היה לראות שינויים לפני ואחרי המעבר שלו, שיכולים להעיד על כך שבעצם יש ירח שמסתובב סביבו, ולכן מדי פעם מידת הסתרה שלו יותר גבוהה ממה שכוכב הלכת עצמו יכול לגרום.
מה המרחק של כוכב הלכת הזה מאיתנו?
אני לא זוכר לגבי כוכב הלכת הספציפי הזה, אבל קפלר צפה בכוכבי לכת שהיו גם במרחק של מאות שנות אור מאיתנו. אז אני לא...
זאת אומרת, זה משהו...
לבדוק ספציפית לגבי... לא,
ודאי, אבל זה משהו באמת... שוב, בגלל שהמרחקים הם עצומים, אנחנו מדברים על כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש, והקרוב ביותר הוא במרחק רב מאוד מאיתנו. מאוד.
נכון, אנחנו מדברים על מרחקים מינימליים של הרבה עשרות שנות אור, וגם כאלה שהם מרחק של מאות שנות אור מאיתנו, כך שכל כל המחשבות לגבי להגיע לשם יום אחד הן מאוד 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 רחוקות מאיתנו, אם בכלל זה יתאפשר. אבל היכולת שלנו לנצח את הנתונים האלה מהמרחק הזה זה כבר דבר נפלא מאוד.
זאת אומרת, כי גם לאות האלקטרומגנטי לוקח זמן להגיע, כמובן.
נכון, לאור שאותו אנחנו רואים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, מהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר בספייס האל. תודה לך.
תודה רבה, להתראות.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן האיש שלנו בהליווד, יונתן גאט לשעבר, ג'אט לשעבר, ג'ה. אתה חמוש בשלל המלצות, מה נוכל לעשות בסוף השבוע הזה?
אז ככה, אני רוצה להמליץ לך להקשיב לפודקאסט שלנו, האסקט שנקרא פסטיבל כאן.
פסטיבל כאן? איך אפשר להאזין לפודקאסט הזה?
פשוט מורידים את האפליקציה כאן אודי, וזה נמצא שם באזור הפודקאסטים, פסטיבל כאן, אפשר להאזין לכל התוכנית ששידרנו עד עכשיו. והאחרונה היא על מונטי פייתון והגביה הקדוש. סרט הקלט של החבורה הקומית, זאת שבעצם הכירה לנו את ז'אנר הנונסנס כמו שאף אחד אחר לא עשה לפני כן. הם אלה שהחדירו את ז'אנר הנונסנס לתוך המסך הקטן, ואחר כך לקחו אותו גם ופרסו אותו על המסך הגדול. עם מה שנקרא, מה שאפשר לקרוא לו חילול קודש אליז. זה בעצם לקחת את האגדה הכי מפורסמת הזאת, עם הכי הרבה מסורת של הגביע הקדוש, יש שם טיפות דמו של המושיע, והאבירים, והשולחן העגול, והמשימות, והם לוקחים את כל העסק הזה, ועושים איזה פרסה אחת פרודית מאוד מאוד מצחיקה. זה סרט שעלה גרושים, ועשה מיליונים, כי הוא הפך לסרט קלט, וכל שנה חוגגים לסרט הזה, את שנת ה-39, ה-40,
ה-41.
לגמרי. אתה יודע, זה מצחיק, מי שהשקיע בסרט הזה, הם לא פחות מפינק פלויד.
וואו.
כן, ואלטון ג'ון גם שם איזה 20,000 פאונד. זה סרט שעלה באמת קצת, והם גייסו אותו מחברים, ובסופו של דבר הוא כנראה הכניס הרבה רווחים לכל מי שהשקיע בו, כי הסרט הזה עבר הרבה מעל ומעבר לסתם קומדיה, הוא כבר הפך להיות משהו שמייצר מרצ'נדייס.
יסוד גם בתחום ההומור בכלל, אבל כמובן שהרבה מעבר.
נכון, רק לפני כמה שנים יצא בלו-ריי של 40 שנות הגביע הקדוש עם מלא תוספות, אז אנחנו מדברים על זה בתוכנית שלנו יחד עם אלון גורריה, ויחד עם המגיש שלצידי דני מוג'אס, פסטיבל כאן על מונטי פייתון והגביע הקדוש.
תודה, אנחנו מקבלים את ההמלצה ועוברים לעניין הבא. הילד שלכם חי בעולם דמיוני, זה אומר שהוא בסדר גמור, זו תופעה נפוצה וטבעית, וזה רק אומר שיש לו יצירתיות בריאה. התופעה האחרת היא חברים דמיוניים, וגם היא בסדר גמור, כשבדרך כלל, שימו לב, החברים הדמיוניים מופיעים לפני העולמות הדמיוניים, אבל לא תמיד מבקרים בעולמות האלה. לפעמים יש חבר דמיוני שחי איתך בפתח תקווה לצורך העניין, ועולם דמיוני בנפרד לגמרי. שוב, הכל בסדר, וזה בעיקר מעיד על יצירתיות, זה טבעי וברי וכו'. על המחקר החדש שנערך במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אורגון שבארצות הברית, דיברנו השבוע עם הפסיכולוג דני עמית, שהוא מטפל בילדים, נוער ומשפחה, ומנחה סדנאות לחוסן מנטלי, לשעבר מנהל הקליניקה במכון אדלר.
שלום דוד.
אז בוא נדבר באמת על שתי התופעות האלה, גם עולמות דמיוניים, שאני אמת שלא שמעתי עליה, אני שמעתי יותר על חבר הדמיוני.
נכון, תראה, אנחנו מדברים בעצם, אולי נתחיל בכלל, כשמדברים על דמיון, אנחנו מדברים בעצם על העולם הפנימי של ילד או של אדם, ובעצם העולם הפנימי בסופו של דבר זה מה שאפשר להגיד אנחנו מחזיקים בראש או איך שאנחנו רואים את העולם. זאת אומרת מה שיש לנו בפנים. עכשיו, ברגע שיש לך בפנים חבר טוב וחבר נגיד שאתה גם יכול סוג של לנהל אותו, אתה בורא חבר שבעצם מייצר לך בסופו של דבר איזושהי מציאות או תנאים שבהם אתה נגיד חי שמייצרים לך עולם הרבה יותר טוב מאשר למשל עולם של בדידות. אז ברגע שבעצם לילד יש יכולת דמיונית, או גם אפשר להגיד לאדם מבוגר במצבים שהמציאות האמיתית, החיצונית, קשה, אז תמיד יש לך איזה סוג של כמו מקום מפלט כזה, כמו איזה בית, מקום שאתה יכול להגיע אליו פשוט בהפניית תשומת הלב פנימה. עכשיו אנחנו יודעים שככל שילד צעיר יותר, אז הגבול בין חוץ לפנים הוא קצת יותר גמיש. זאת אומרת, ככל שאנחנו בוגרים ומתבגרים, אנחנו גם לומדים לעשות ההפרדה, לומדים להסתיר את העולם הפנימי שלנו. כמובן שזה גם שונה מאדם לאדם, מאנשים יותר רוחניים, יותר יצירתיים.
ובכל זאת, לילדים יש עולם דמיוני עשיר יותר בדרך כלל, או שהם יותר מחוברים אליו, או פחות מתביישים בו, הוא חלק מהחיים שלהם.
נכון, העניין של כמה אנחנו נגיד חיים עם מבט החוצה, נגיד אדם בעבודה למשל. אדם בעבודה הרבה פעמים אין לו זמן להסתכל פנימה, להרהר, לרוץ אחורה, כאילו הוא בעצם אתה, הרבה פעמים בבגרות אתה מחויב למה שאנחנו קוראים עיקרון המציאות. אתה חייב בעצם להביא אוכל, אתה חייב לדאוג, לשמור, לעשות דברים למען אחרים. ובעצם לילד יש הרבה פעמים את המרחב הזה, זה סוג של מרחב לשחק. לשחק בעצם לא לעשות רק מה שצריך או מה שקונקרטי מוחשי, אלא בעצם לעשות סוג של בכאילו, דמיון. ואפשר לראות גם שהיום כל הנושא של משחקי מחשב או העולם הווירטואלי, בעצם נכנס גם לגילאים יותר מבוגרים, ואדם נגיד שיושב עם איזושהי קונסולה ומייצר, בונה לעצמו קבוצת כדורגל או בונה לעצמו עולם שלו, הוא סוג של עוסק בעולם מעניין, דמיוני, אבל עם עזרים.
החיבור באמת בין עולם מדומיין של משחק מחשב ועולם מדומיין פנימי, יש באמת קשר.
נכון, בעצם עזרו לנו, נכון, עזרו לנו בעצם, זה איזשהו מרחב שבאו ואמרו, בוא אני אמחיש לך או אני אתן לך כלים, במקום שתדמיין לגמרי את הדמות, או אני אצייר לך אותה, אתה תוכל לבחור איזושהי דמות מתוך מגוון, אבל בסופו של דבר אתה בדומה לעולם דמיוני, אתה תצפעל אותה, אתה תחליט לאן לקחת אותה.
עכשיו,
וזה גם חלק מהקסם של העולם הזה.
עכשיו, אני רוצה לדבר איתך על מקרים שנתקלת בהם. זאת אומרת, בוא נדבר גם על חברים דמיוניים וגם על עולמות מדומיינים. מה אתה ראית או נתקלת עם ילדים ונוער? באילו עולמות למשל?
קודם כל, החבר, אם נתחיל רגע בחבר, כן. החבר זה איזשהו צורך מאוד בסיסי של אנשים בשייכות ולא לא לצעוד לבד, לא להרגיש לבד. אז בעצם כשילד מתאר חבר שיש לו, זה סוג של מעין פסיכודרמה כזה, עולם של כאילו, אבל בעולם הזה הוא בעצם יכול לתת ביטוי לכל הצרכים שלו, באמת הציפיות שלו. וברגע שאתה יכול, נגיד, יש לך סוג של חבר, ילד מתאר, חבר שהוא סוג של מנחם הרבה פעמים, הוא נמצא לצידו. לפעמים גם יש מצבים שהחבר הדמיוני גם רב איתך, זה כמו מין חלום כזה, אתה עושה הצגה, אז זה מאוד אופייני בגילאים הצעירים, וגם בגיל צעיר ילד הרבה פעמים לא מסתיר את זה, לא מתבייש בזה, הוא מרגיש מאוד לגיטימי לשתף אותך בעולם הזה. ככל שילד גדל יותר, הוא לומד שיכול להיות שהוא יקבל מסרים קצת לא טובים מהסביבה, והוא לומד יותר להיזהר לפני שהוא פותח את העולם הפנימי שלו.
מעניין, עכשיו, כן.
כן, כן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עולם דמיוני, הרבה פעמים גם כמטפלים, אנחנו נעזרים בדמיון מודרך, או בעיקר נגיד בסיטואציות של מצבים קשים, שאתה לא יכול נגיד לברוח למקום אחר פיזית, אז אנחנו הרבה פעמים מציעים לאדם לדמיין את המקום שעושה לו טוב, את המרחב הבטוח שלו, את המרחב הנעים. הרבה פעמים אנשים עם ניסיון או בוגרים ייקחו כבר או ילכו למקום שהם באמת חוו בעבר. מצד שני גם אתה מגלה שהזיכרון הזה הוא לא אחד לאחד למה שהיה. זאת אומרת, אדם יכול לדמיין שהוא בחוף ים או נמצא בתאילנד או בכל מיני מקומות, שבפועל המקום שהוא דמיין הוא לא חופף לגמרי למקום מציאותי. אז המקום המפלט הבטוח הזה הוא מקום שאנחנו אפילו הרבה פעמים מציעים לאנשים לגשת אליו במצבים שהמציאות האמיתית בעייתית.
עכשיו, אני מנסה להבין, המחקר, על פי המחקר, החבר הדמיוני הוא לא בהכרח חלק מהעולם הדמיוני. לזה אתה מתחבר?
כן, תראה, אם אתה מגוון ויש לך כמה סיפורים, יש לך גם, זה כמו, יש לך כמה יעדים בחול. אתה יכול לנסוע, נגיד, עם חבר לשבת לקפה ולעזר בו. מצד שני, אתה לא חייב לקחת אותו לנסיעה, נגיד, לאי ביוון. בעצם אתה יכול להחזיק בעולם הפנימי שלך דברים שונים, ולכל אחד אפילו יש פונקציה. נגיד, לחבר יש פונקציה מסוימת. אתה יודע, כשאתה רוצה לשבת עם מישהו ולדבר ולקבל איזו עצה טובה ולהתנחם, אז אתה שולף את החבר הדמיוני. כשאתה רוצה בעצם להסתובב בעולם, להיות למשל לבד או עם אנשים אחרים, אתה הולך בעצם לעולם הדמיוני השונה. וזה סוג של בעצם בריאה, אתה מאפשר, נגיד, בגלל זה זה גם נקרא, הולך עם יצירתיות, אתה בורא לעצמך כן. עולם משלך, ואתה בוחר לאן ללכת.
מעניין, עכשיו, אני מנסה, בוא ננסה להבין, אפילו אבולוציונית, אתה פסיכולוג, למה יש לנו בכלל את היכולת לדמיין? זאת אומרת, מה היתרון האבולוציוני שיש ביכולת להמציא? מידע, סביבה?
האמת היא, אני חושב, באמת אולי זה היה אחד היתרונות שלנו כבני אדם, שאתה לא רק מחובר למציאות החיצונית, אלא בעצם אתה בונה איזה סוג של פרשנות אישית, נגיד אומנות למשל, או אתה בונה את התפיסה שלך, את ההבנה שלך לגבי העולם, ואפשר, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה כמו סוג של למה אנחנו צריכים הרד דיסק, למה אתה לא כותב משהו וכשאתה מחבא את המחשב זה נעלם. היכולת בעצם לשמור מה שאנחנו קוראים ייצוגים פנימיים, לשמור אותם בפנים, מאפשר לך לחזור נגיד לצורך העניין למסמך, ואחרי זה לעשות בו תיקונים, לעשות בו שינויים.
זה מעניין, זה גם קצת הקשר בין להיזכר במשהו, או זכירה של משהו, לבין דמיון, יכול להיות אלה פעולות דומות.
נכון,
כן,
נכון.
מעניין נכון. מאוד, לשורה תחתונה זה בסדר אם לילד או לילדה יש חברים דמיוניים, והם גם קצת חיים בעולמות דמיוניים, זה בסדר גמור.
בסדר, מומלץ, והלוואי עלינו.
הלוואי עלינו. לגמרי, אני מודה לך, פסיכולוג דני עמית, מטפל בילדים, נוער ומשפחה ומנחה סדנאות לחוסן מנטלי לשעבר מנהל הקליניקה במכון אדלר. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן יונתן גט לשעבר, ג'ט לשעבר, ג'. יונתן, האם אתה הולך לים?
מדי פעם, כן.
ואתה מרעיש בים?
אני משתכשך, אז יכול להיות שאני קצת מהדהד את עצמי.
זה רעש שנראה לי שהיונקים הימיים יכולים לחיות איתו, אבל יש רעשים שהם לא יכולים לחיות איתם, כמו למשל הקמה של כל מיני אסדות, ובאופן כללי, ספינות וכולי. מסתבר שהאדם מרעיש, ובעקבות הרעש הזה, היונקים הימיים מדברים פחות ואחרת. מחקר חדש קובע שיונקים ימיים משתמשים בקריאות פשוטות יותר ופחות מגוונות באזורים רועשים. זאת אומרת שבאזורים שבהם כלי שיט יוצרים זיהום רעש, דולפינים ולוויתנים משתמשים בשפה פחות עשירה כדי לתקשר זה עם זה. את המחקר שעוסק בדולפינים ערכו מדענים אמריקאים, והתוצאות שלו פורסמו בכתב העת המדעי Biology Letters, ואת המחקר שעוסק בלוויתנים ערכו חוקרים יפנים. הם מצאו השפעה אגב דומה. הלוויתנים והמחקר היפני התפרסם בכתב העת פלוס וואן. אנחנו בררנו את כל העניין הזה, ומה זה אומר פגיעה באוצר המילים של היונקים הימיים, עם החוקר ניר הדר, שהוא חוקר במרכז לחקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל, מחמלי ומורה למדעים.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז בואו ננסה להבין מדוע הדולפינים והלוויתנים מתקשרים ביניהם, ואיך אנחנו פוגעים בתקשורת הזו.
דולפינים ולוויתנים הם חיות מאוד אינטליגנטיות. יש תקשורת, כמעט כל בעלי חיים מתקשרים ברמה כזו או אחרת. הם ספציפית יודעים גם לקרוא בשמות אחד לשני, ולהקות יש להם ניב שלהם, והם יודעים לתקשר מעבר לחיפוש מזון, גם להגיד מה הם רוצים לעשות, איך לעשות, לשחק,
די.
כל דבר.
מישהו בדק את זה, את המילה? איך השפה הזו, מה הסינטקס, מה התחביר?
עשו ניסיונות לנסות להבין את השפה של דולפינים, עד היום לא הצליחו. ניסו פעם בארצות הברית בשנות ה-60 לתת להם סמים, LSD, כדי שהם ילמדו לדבר אנגלית. לא בדיוק הצליח. אז הם לא יודעים לדבר אנגלית, מצד שני האדם לא מצליח עדיין להבין את השפה שלהם.
אמריקאים נתנו לכל דבר LSD בשנות ה-60, נראה לי.
מנסים.
היה שם משהו מאוד עזוי, כי הדולפין הזכר שהיה שם מתאהב במאלמנת, ושהיא עזבה, שנגמר הניסוי, אז הוא פשוט התאבד.
סוף טוב, הכל טוב. נערוך את השיחה הזו בעריכה. אוקיי. מדהים. אז באמת, אז אתה אומר שהתקשורת ביניהם היא הרבה יותר מפותחת משל בעלי חיים אחרים, לרבות שימוש בשמות פרטיים. אתה מדבר על ז'רגון, על ממש ניב.
מדויק, בדיוק, הם יודעים לקרוא בשם של אחד לשני, ולדולפינים של ים תיכון והדולפינים של הים השחור יש ניבים שונה, ואם תצא לאטלנטי אז יש להם ניב שונה, זה אומר שאם אני אקח דולפין מפה ואני זרוק שם, הוא יבין פחות או יותר על מה מדובר, אבל יותר מזה, זה כמו שאנחנו עכשיו נטוס לאירופה וננסה בשפה אחרת לדבר.
וואו.
זו הרמה הזו.
טוב, אז השיחות הקולחות האלה והתקשורת המורכבת הזו נפגעת כתוצאה מרעש.
תחשוב שמישהו צועק לך כל היום ברקע, באוזן. אתה רוצה לדבר איתו ולנהל שיחה. אפשר לנהל שיחה שמישהו צועק? אי אפשר. אז הוא אומר, יאללה, בוא, עזוב, נדבר אחר כך, ביי.
זה נורא.
בוא נדבר את המינימום
שצריך. בדיוק ביום שישי הייתי בחתונה, וזו הייתה התחושה. רעש, טירוף. אי אפשר לדבר, מה עושים? טוב, אוקיי, כן.
זה בדיוק מה קורה. תחשוב, כל העבודות הימיות שאנחנו עושים, עושים רעש בכל מיני תדרים, שחלק מהם זה תקשורת של דולפינים, חלק תקשורת של לוויתנים. וברגע שצועקים להם באוזניים, הם לא רוצים להיות שם, אז הם מתרחקים. ומצד שני, בזמן שהם שם, צריכים להודיע לשאר הלהקה, בואו נתרחק מפה, בואו נחיה פה, כי זה אזור מחיה שלנו.
אז הם פשוט משתתקים או מדברים פחות?
בואו נדבר כמה שפחות ונברח מהמקום הזה.
טוב, אז איך אפשר להפחית את הרעש בים?
נאטו, אני יודע שברגע שהם עובדים בתדרים נמוכים, הם בודקים מה המצב היונקים הימים באותו אזור. זה מבחינת ניסויים, מבחינת נאטו. מבחינת אנשים, ברגע שיש עבודות ימיות של בנייה, כמו נמל אשדוד וחיפה אצלנו, אין מה לעשות. לעשות כמה שפחות כדי להפריע כמה שפחות. על אותו משקל גם, אסדת הגז שבונים עכשיו, כל הצנרת שצריכים להניח.
זאת אומרת, גם
מקווה שזה נקודתי ויגמר, כמה שיותר מהר.
זאת אומרת, עצם הבנייה של הדברים האלה, זה משהו שהוא גורם לרעש, נכון כחלק מאוד. מהנזק הכללי, כנראה.
נכון מאוד. כנראה שבאותו הזמן של הבנייה, הדולפינים פשוט התרחקו מהאזור. מעניין להיות, לראות מה יקרה אחר כך, שמדולפינים יישארו, הלכו.
לאט לאט אנחנו מגלים שהטבע הוא עדין מדי. אולי פשוט הטבע צריך להיות מוכחד, ויקום משהו אחר במקום הטבע. כי הוא לא עומד בבלגן שאנחנו עושים.
יש, קוראים לזה האדם.
האדם, כן, זהו, נשתלט על הכל, במקום הטבע.
השאלה אם אנחנו נשרוד אחר.
זהו, בלי טבע.
אנחנו כבר מנסים כוכבים חדשים לעשות את זה.
זה גם נכון, מנסים כבר להשאיר פה את הלכלוך ולברוח.
כן, כדור הארץ כבר לא מספיק לנו, אנחנו מחפשים מקום חדש.
טוב, תודה רבה לחוקר במרכז לחקר מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל, מחמלי ניר אדר, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארד ואיתי באולפן יונתן גת לשעבר אג'ט לשעבר אג'ה, שלום לך יונתן.
שלום דודו.
אנחנו דיברנו השבוע על טרשת נפוצה. מדובר במחלה שבה הגוף תוקף את עצמו, מערכת החיסון ליתר דיוק תוקפת את העצבים. מערכת החיסון פוגעת בחומר שעוטף את צבעי העצבים ואחראי בין היתר על העברת פקודות חשמליות מהמוח לאיברים השונים. מחקר חלוצי שנערך באוניברסיטת תל אביב ניסה לבדוק את השאלה, או לענות על השאלה, איך מערכת החיסון מצליחה לתקוף את החומר העוטף, והחוקרים מצאו ממצאים מעניינים, כמו למשל שיש קשר בין ריכוז המלחים בגוף והטמפרטורה, לבין השינויים המבניים של החומר העוטף. המחקר התפרסם ופורסם בכתב העת המדעי PNAS, ונערך על ידי הדוקטורנטית רונה שערבני, במעבדה לביופיזיקה של פרופסור רועי בק ברקאי, בבית הספר לפיזיקה של אוניברסיטת תל אביב, בשיתוף פעולה עם הדוקטורנטית מאור רמאון מהטכניון. אנחנו שוחחנו השבוע עם הדוקטורנטית מבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב, רונה שער הבני.
שלום רב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע מה גיליתם.
ובכן, במעבדה אצלנו, במעבדה לביופיזיקה של פרופסור רועי בק, אנחנו בודקים, אנחנו עורכים מחקר בסיסי פיזיקלי על הגורמים שיכולים להוביל למחלות נורולוגיות.
אוקיי, רק באמת נזכיר, מדובר במעבדה לביופיזיקה של פרופסור רועי בק ברקאי, נכון? בבית הספר לפיזיקה של אוניברסיטת תל אביב, כן.
נכון. עכשיו, מה שאנחנו מצאנו, זה שאפילו שינויים קטנים בריכוז פיזיולוגי של אחד מהמלחים, יכול לגרום לשינוי מבני, בהרכב של המיילין, ואתה כבר הסברת שהמיילין זה המעטפת המבודדת
זהו,
של הסיבי עצב.
הסתבר לי שלתא הצב יש מעטפת שהיא חשובה, נכון?
נכון, אנחנו מדמים את זה בעיקרון למערכת חשמל בבית. נכון שחוטי החשמל שלנו בבית עטופים במערכת מבודדת, בפלסטיק שמבודד אותם?
כן.
וזה בעיקרון עוזר להולכה חשמלית טובה. מה קורה כשהפלסטיק, החומר המבודד נערס, אנחנו בעצם גורמים לקצר חשמלי. אותו דבר בגוף. הגוף שלנו, במערכת הצבים שלנו, האקסונים שהם בעצם חוטי החשמל, יש מסביבה מעטפת מבודדת שנקראת מיילין, וזה מה שגורם להולכה עצבית טובה בגוף, וכשהמעטפת הזאת היא נפגעת, אז יש בעיה בהולכה של הסיגנלים העצביים, בהולכה העצבית שלנו.
וזה מה שקורה במחלה, נכון?
בדיוק, זה כן. מה שקורה במחלה.
אז אתם, מה גיליתם? גיליתם איזשהו שוני בריכוז המלחים באזור?
כן, אז אנחנו מבצעים מחקר בסיסי, שבו בעצם לקחנו את ההרכב של המיילין בצורה הבריאה שלו ובצורה החולה שלו. אנחנו מבצעים ניסוי שנקרא in vitro, במבחנה, שבה בעצם אנחנו לוקחים את ההרכב הזה, ובעצם שמים מסביבו השפעות סביבתיות שונות, כלומר ריכוזים שונים של מלחים, מלחים שונים, טמפרטורות שונות, ורואים מה קורה להרכב, למבנה, סליחה. בצורה הבריאה של המיילין, אנחנו מקבלים בעצם שכבות אחת על גבי השנייה, בצורה כמו של רולדה, שזה מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו מכנים את זה, פאזה למלארית, זה בעצם שכבות של שכבות של מיילין,
שזה המצב הנורמלי, נכון?
הנורמלי לחלוטין. מה שאנחנו גילינו זה שבהרכב החולה, אנחנו מקבלים שינוי מבני למצב, לפאזה שנקראת פאזה אקטגונלית, שזה כמו חלת דבש. האקטגונלים של חלת צבש.
כן.
ומה שאנחנו ראינו זה שבשינויים קטנים בריכוז הפיזיולוגי של המלחים שלנו, אנחנו יכולים לעבור ממצב בריא של מה שאנחנו קראנו לו הרולדה הבריאה, למה שאנחנו רואים החלת צבש החולה, המדמה את המצב החולה.
עכשיו, על מה זה מעיד? כשיש שם שינוי בריכוז המלחים, מה זה אומר? מה מייצר את זה? זאת אומרת, זו סיבה, זו תוצאה?
אז הבעיה היא שבטרשת נפוצה לא יודעים באמת ממה נגרמת המחלה. זאת אומרת, לא מבינים למה המערכת החיסונית תוקפת את המיילין.
כן.
אין גורם ידוע. מה שאנחנו ניסינו לבדוק זה בעיקרון האם השינויים האלה יכולים להעיד על התפתחות המחלה, ואולי בעתיד לקוות ש... יצליחו באמת, באמת להשתמש בזה בתור כלי אבחון. הרי הגוף שלנו יודע לנטר כמו שצריך את הטמפרטורה ואת הריכוזים של המלחים בגוף.
זאת אומרת, זה בעיקר יהיה כלי אבחוני?
אנחנו מקווים שבעתיד יוכלו אולי להשתמש בזה ככלי אבחוני.
מעניין, אבל עדיין לא יודעים באמת מדוע מערכת החיסון מחוררת את, את המעטפת הזו.
בדיוק, לא ברור באמת מאיפה החירור הזה, למה המערכת החיסון שלנו תוקפת את המיילין וגורמת לחורים האלה להיווצר.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אני מודה לך מעומק הלב, הדוקטורנטית בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב, רונה שערבני, תודה לך.
תודה רבה, דודו.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, ואיתי באולפן, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, ג'ת לשעבר, ג'ו, שלום לך.
שלום, דודו.
רגע לפני שנשמע המלצה, אנחנו נשמע שיחה שערכנו בעניין טיפול גנטי שירפא חולים בדלקות כרוניות ואפילו בסרטן. ומי צריך תרופה כשאפשר לגרום לגוף שלנו לייצר את התרופה? סוג של... תרופה. חוקרים במעבדה של פרופסור דן פאר, ראש המרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן באוניברסיטת תל אביב, הצליחו לבצע שינוי גנטי שמעודד ייצור חלבונים שנלחמים במחלות השונות, אנחנו כבר מכירים את הטריק הזה, שהוא טריק יחסית חדש בעולם המדע, ייצור חלבונים טובים ודיכוי של חלבונים רעים שמסייעים למחלות. המחקר פורסם בכתב העת Nature Communications, הוא התמקד בדלקות מעיים אוטואימוניות כרוניות, כמו קרון, ודאי שמעתם על המחלה הזו, או קוליטיס, אבל ככל הנראה יהיה רלוונטי למחלות אחרות ואפילו סרטן. סבכנו לדמר בעניין הזה עם נופר וייגה, דוקטורנטית במרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן באוניברסיטת תל אביב.
בוקר אור.
טוב, בואי ספרי לנו מהי פריצת הדרך.
אוקיי. אז כמו שאתה יודע, יש המון סוגים של מחלות, ובכל מחלה מעורבים סוגים שונים של תאים. אז בעצם צריך לפתח תרופות לכל סוג של מחלה ולכל סוג של תא שמעורב בה. אז עוד מורכבות היא שרוב התרופות פוגעות גם בתאים בריאים, ואז יש המון תופעות לוואי. אז מטרת המחקר שלנו הייתה למצוא פתרון יעיל וליצור מערכת שעם שינויים יחסית פשוטים תתאים למגוון גדול של מחלות ותשפיע באופן ספציפי רק על התאים החולים.
Okay.
זה בעצם כמו טיל מונחה, שאנחנו אומרים למערכת שלנו על איזה תאים להשפיע ואיך להשפיע עליהם. זה גולת הפטרת.
נשמע כפנטזיה משהו נכון, השאלה איך מממשים את זה באמת.
אוקיי. Okay. בינתיים הוכחנו את זה בעכברים, ואנחנו עובדים על ה...
שמהי ההוכחה? מה עשיתם
בעכברים? אז המערכת שלנו מבוססת על ננו חלקיקים, שבתוכם יש רצפים שמקודדים לחלבונים, או רצפים שמעכבים ביטוי של חלבונים ספציפיים.
שזה משהו, אולי המאזינים והמאזינות לא יודעים, אבל זו מהפכה שפתאום... אנחנו מגלים שיש חלבונים שמיוצרים בגוף שמעודדים מחלות, בין היתר גם סרטן, ויש כאלה חלבונים שמעכבים. נכון? פתאום יש איזו שליטה חלבונית במחלות בצורה רעה ובצורה טובה, ואת מדברת על... אוקיי, בואי תמשיכי.
נכון, אז זהו. אז באמת זה מהפכה שקורית לאחרונה, שאנחנו מסוגלים להשפיע על ביטוי של חלבונים... בתוך פרט, בעיקר בתוך החבר כרגע, אבל אפילו כבר יש לזה הישגים בקליניקה. מאוד טובים.
זאת אומרת שאם יש חלבונים שמעודדים סרטן, בואי נדבר על המחלה, אוקיי, רבים מדברים נכון. עליה, אבל אתם מדברים על מחלות אוטואימוניות, אבל זה פחות או יותר אותו דבר.
גם וגם. אם, כן. לא, אנחנו עושים גם סרטן.
גם נכון. וגם. אז אם יש חלבון שמעודד, עוזר לתא הסרטני, אתם איכשהו מעכבים אותו או פוגעים בייצור החלבון הזה, ואם יש חלבון שמדכא את התא הסרטני, אתם מעודדים את ייצורו.
נכון. נכון לגמרי.
וואו.
עכשיו, זה לא שאנחנו עושים רק את זה.
זה מספיק מרשים.
גם יש לנו את היכולת לעשות את זה. אז יש לנו את היכולת לעשות את זה באופן ספציפי רק בתאים החולים. להשפיע רק על תאי הסרטן בלי שיהיה תופעות לוואי בשאר הגוף, או להשפיע רק על התאים שגורמים לדלקת נגיד רק במעיים, ובלי שתהיה השפעה חיסונית בשאר הגוף.
וואו.
של דיכוי חיסוני.
ושוב, בניגוד גם אני בעצמי נוטל מדי יום איזשהו תרופה שמכילה חלבון, שמיירט אצלי משהו במערכת החיסון, שהשתבש ולכן נגרמה לי דלקת בזמנו. אתם תהיו מסוגלים שהגוף שלי ייצר את החלבון הזה בעצמו.
נכון.
שאלה, חיסכון כסף, קופות חולים. וואו, טוב, זה די מדהים, אז מתי זה קורה הדבר הזה? זאת אומרת, זה נשמע ש... זה הפתרון, זה משהו שהוא יקרה עוד מעט מבחינה פרקטית, אני משער שמאות אלפי חולים רוצים שתתקדמו.
כן, אז אנחנו בכיוון, אנחנו עובדים על זה. בינתיים יש לנו את הגרסה, את ה-proof of concept בעכבר, ואנחנו עובדים על הגרסה ההומנית.
עכשיו, באמת אתם עוסקים במחלות גם אוטואימוניות, נכון?
נכון.
שבהן מערכת החיסון בעצם פוגעת בגוף.
כן, מערכת החיסון תוקפת את הגוף עצמו, אז המטרה היא לעשות, להוריד את הרמות, פעילות של מערכת החיסון באזור שהיא תוקפת את הגוף, אבל לא לפגוע במערכת החיסון באופן כללי, כדי שהאדם לא יהיה מדוכא מערכת חיסון.
כן, בניגוד לסטרואידים למחלות. למשל, שאתה פשוט מכבה את מערכת החיסון. Mm-hmm. כן.
אז הכוח שלנו זה הספציפיות.
טוב, חתיכת כוח. טוב, מה, בואי תשארי איתנו על הקו עד שתיוולד תרופה. אנחנו מתים שזה יקרה.
ייקח כמה שנים.
ייקח כמה שנים, אבל זו נשמעת, כמובן, מי אני לומר את המשפט הבא, אבל זו הדרך הנכונה, כמובן, וזה יכול להביא באמת מזור למאות אלפים בשלל מחלות.
אנחנו גם מאמינים ככה.
טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, דוקטורנטית נופר וייגם במרכז לחקר הביולוגיה של הסרטן באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארץ, ואיתי באולפן סיכם את השבוע והמליץ לנו מה לעשות, האיש שלנו בהוליווד, יונתן גת לשעבר, הג'ת לשעבר, תודה לך יונתן.
תודה דודו.
תודה לך ותודה רבה לעורך ולמפיק רז חסון על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינם מכאן אודי. מכאן אנחנו מאחלים לכם כמובן שיהיה לכם סוף שבוע נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון עם תוכנית חדשה. סוף שבוע נעים, שבת שלום ולהתראות.